גיקונומיה, 3 במאי, יום שישי בבוקר, והפעם הייתה לי את הזכות הגדולה להריח את אוריה שושני גביון, ואוריה הביא איתו ים של סיפורים מעניינים מאפריקה. יצא לי להתקל בו בטוויטר, והוא כותב כל כך יפה על חיות בר, ומביא מידע שכמעט ולא נחשפים אליו, בטח לא במציאות הקשוחה שיש בארץ ישראל בשנה וחצי האחרונות, ובטח בחצי שנה האחרונה, פי כמה וכמה וכמה. וזמנתי אותו לדבר על דברים פשוט אחרים, על אפריקה ועל התקופה שבה הוא התנדב בקרוגר, באחד מהפארקים הגדולים בעולם, ושמר על חיות בר, אבל כמובן שמשם הגענו גם לשלל הדברים שקשורים לדרום אפריקה, וזה העובדים השחורים לעומת הלבנים, והמעסיק הלבן, אבל התרכזנו בעיקר בקרנפים ופילים, ואנשים שבאים לצוד את הקרנפים והפילים, ואיך שומרים עליהם, ומה קורה כשיש קרנף תלותי מדי, כי הוא איבד את אמא שלו והוא נצמד אליך יותר מדי, וכל מיני נושאים כאלה. זה פרק מרתק וכיפי ושונה מהנוף הרגיל. גם לי לפעמים נחמד לקחת הפסקה מהעניינים הקשים של ארץ ישראל, ולפני שנגיע לעניינים הכיפים והנעימים האלו, בואו אני אספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם זו חברת ZipRecruiter. ZipRecruiter מציעה סביבת עבודה שמטרת העל שלה היא לעשות טוב, לעזור לזולת ולהיות בחזית הטכנולוגיה בעולמות הדאטה, AI ומשין לרנינג. החברה פיתחה טכנולוגיה מתקדמת לתהליך מציאת עבודה עבור מחפשים ומציאת עובדים עבור המעסיקים. הפלטפורמה משפיעה על חייהם של מיליוני אנשים בעולם מדי יום. בשנת 2023 היא נבחרה על ידי מגזין G2 לאתר המוביל בארצות הברית לחיפוש עבודה. וכיום ZipRecruiter מחפשת לצרף לצוותים שלה חברות וחברי צוות יצירתיים, כמו בפרק הזה, שחושבים מעבר לאחריות התפקיד שלהם. הם מוכנים, חבר'ה שמוכנים ללמוד מאתגרים ולעבוד עם אנשי צוות מוכשרים. העבודה ב-ZipRecruiter מאפשרת התפתחות מקצועית ואישית במקביל לעשייה עם משמעות. זו חברת טק אמריקאית, המנכ״ל שלה אפילו התארח פה בפרק באנגלית לפני מספר שנים, שהוא נפקה לפני מספר שנים. ולפני כ8 שנים הוקמה שלוחה ישראלית, מרכז מחקר ופיתוח, שממוקם פה באזור שרונה, פה ממש ליד המשרד שבו אני יושב. יש שם אפשרות לעבוד יחסית מרחוק, עבודה היברידית, אז יש שם חבר'ה מחיפה, הרי ירושלים, ירוחם, מה שאתם לא רוצים, יופי של מקום, אני מכיר שם לא מעט מהחבר'ה, מקום באמת ברמה גבוהה, עם טכנולוגיה ברמה גבוהה, סביבת עבודה נפלאה, תנאים טובים. תגיעו בדף הפרק, יחכה לכם לינק, כנסו אליו, זה לינק שיראה להם שהגעתם דרך איקונומי, תראו את המשרות שהם מחפשים לאייש, תראו אם משהו מתאים לכם, ושיהיה המון בהצלחה. איקונומי, פרק 889, 3 במאי, יום שישי בבוקר, והפעם יש את הזכות הגדולה להריח את אוריה, שושני גבעון, שכותב כל כך... לא גבעון?
גביון.
גביון. תבין, אני רוצה שמח את אמא שלך, ובסוף אני רק בא לברך ויוצא...
אם היא תשמע שרצית לשמח אותה, אז היא כבר תשמח.
אתה אומר, העיקר רק הכוונה. בסדר, נו. אז באמת ניסיתי לשמח אותך, אמא.
מאוד.
זה מה יש. והגענו לדבר על חיות בר באפריקה.
נכון. זה...
איך הגעת לזה? יש אנשים שאני קורא אותם, ואני אומר, יש להם הרבה ידע, וראיתי את הקצת, כי אתה כזה כותב טיפה על ההיסטוריה שלך, אמרתי, איך לכל הרוחות הגעת לזה?
אתה שואל אותי מתוך עניין, יש אנשים ששואלים אותי את זה, כי הם אומרים, טוב, איך גם אני מגיע לשם? ותמיד התשובה שלי זה הרבה מאוד מזל, אבל אתה כל הכל מגיע כמתנדב, אין דרך אחרת, אלא אם כן יש לך איזשהו רזומה מסוים. אז הגעתי בתור מתנדב, רציתי, לא כל כך ידעתי לאן אני רוצה לקחת את החיים שלי. אמרתי, אני לא כל כך מצליח להבין מה אני רוצה, ואני גם לא מקבל רעיונות או השראה לגבי מה מעניין אותי. אז בוא נלך למשהו בטוח.
גם סיימת ללמוד?
זה עוד לפני שהתחלתי ללמוד.
אז עוד לפני? כן. אוקיי, נחתי בגלל מה שהתחלת לספר לי לפני שהקלטנו, שזה...
זה נתן את ההשראה, זה כבר, זה פרץ את הדרך, מה שאני
אומר. אוקיי.
ותמיד אהבתי בעלי חיים. אין לי איזושהי היסטוריה מסוימת איתם חוץ מחיות מחמד ורכיבה על סוסים, אבל תמיד אמרו לי, אתה צריך להיות וטרינר, אתה צריך לעסוק בבעלי חיים, ואני על בסיס שום מחקר אמרתי, לא, אין שום עבודה בזה חוץ מלהיות וטרינר, ואני לא חכם מספיק או לא ממושמע מספיק בשביל ללמוד את המקצוע הזה. אז לא כל כך ידעתי מה אני רוצה לעשות, אבל זה תמיד היה לי בראש שזה כיוון מסוים שמתישהו יהיה שווה לחקור אותו. וכשהייתי קצת עובד עצות, אמרתי, בוא נלך להתנדב באיזשהו מקום, אקזוטי כזה, קצת לשנות אווירה, קצת להקיף את עצמי באנשים ממדינות אחרות שאולי חושבים בצורה שונה. אולי זה ייתן לי גם רעיונות. ואז באמת, אני חושב שעשיתי גוגל, ואחת התוצאות הראשונות שמצאתי, הייתה איזשהו מקום שאפשר להגיע להתנדב בו, הביקורות היו נורא נורא טובות. הרגשתי כזה, תודה, היה לי איזה רגע כזה של נורא נורא ספונטניות, אמרתי, אני הולך עם זה, אני לא עכשיו מתחיל לעשות מחקר איפה שווה יותר, אני פשוט הולך למקום שהוא נראה סביר. יצא לי מקום טוב.
עצור.
כן.
נדבר על מקום באפריקה.
נכון.
נדבר על מקום עם חיות בר.
נכון.
זה לא טריוויאלי שאתה אומר, בוא נלך להתנדב, שתלך לכיוונים האלו.
נכון. זה כן, זאת אומרת, גם האזור שם, וזה גם כן פורמט שקיים, שאנשים הולכים להתנדב בכל מיני מקלטי שיקום, מרכזי שיקום, מקומות שמשחררים בעלי חיים בחזרה לטבע אם אפשר. וזה פורמט מוכר, יש הרבה אנשים שעושים את זה. העניין הוא שאתה צריך לשלם על ההתנדבות. שזה קצת נשמע לנו לא אינטואיטיבי, למה אם אני מתנדב אני צריך לשלם על זה.
כי אין דרך אחרת לשמור על חיות הבר.
בדיוק. זה גם מקור כספי מאוד מאוד חשוב, אבל אתה אומנם מתנדב שם, אבל מי שמכיר את האזור, ואני מניח שזה גם בעוד מקומות אחרים בעולם שזה קיים, אין לך איפה לגור אם לא במקום עצמו.
מה זה האזור?
זה...
אומרים פה בכל זאת על יבשת שגדולה פי כמה מאירופה, אז...
נכון, אז זה במדינה דרום אפריקה, ליד העיירה שנקראת הוד ספרייט, יש שם איזשהו אזור שנקרא גרייטר קרוגר, שזה בעצם סוג של הרחבה של פארק קרוגר, שזה פארק לאומי, שזה קצת מוכר, אני חושב אולי.
כן, מכל הסרטוני טבע.
בדיוק.
חפשו קרוגר רווח, תקבלו נמר הולך מכות עם חזיר בר, או אריה רודף אחרי פיל.
בדיוק.
כן.
אגב, הערת שוליים, יש פרט טריוויה מאוד מאוד מוכר, שפארק קרוגר זה בגודל של מדינת ישראל, ואני שמעתי את זה מכמה אנשים בדרום אפריקה, שבכלל לא ידעו שאני ישראלי. זאת אומרת, זה כנראה משהו שמוכר מאוד גם שם.
וזה באמת 22-24 אלף קילומטר רבוע?
משהו כזה, כן.
וואו,
ממש
יאו,
בגודל, זה. כן.
זה לא צחוק הדבר הזה.
זה לא צחוק הדבר הזה. רק ששם יש לך שטחים הרבה יותר פתוחים, והרבה חיות, וגם עליהן צריך להגן.
וזה שמורת טבע?
כן.
זאת אומרת, אסור לבנות שם, אסור לחפש שם מינרלים, או לא יודע מה.
זה פארק לאומי. יכול להיות, אתה יודע, שיש דברים ספציפיים שעושים, אני לא שאני יודע, בטח לא בתקופה שאני הייתי שם. אבל, ויש, ומה שעשו שם, מסביב לפארק הזה, בחלק של דרום אפריקה, כי זה ממש כמעט על הגבול עם מוזמביק, אז יש שם המון המון שמורות פרטיות של אנשים, שזה פורמט מאוד מאוד מעניין איך קורה שאנשים מנהלים בעצמם שמורות, וזה לא שייך למדינה. אבל השמורות האלה שהן מגודרות, כל אחד בעצם מנהל את השטח שיש בתחום שלו, באיזשהו שלב החליטו, אנחנו מורידים את הגדרות, כדי שיהיה מסדרון הרבה יותר גדול לחיות בר שם לעבור, גם מתוך הפארק אלינו וגם משמורה לשמורה. אז כל האזור שם זה בעצם המון המון שמורות כאלה, רובן הורידו את הגדרות, פה ושם יש כמה אנשים שהם קצת יותר רוצים להתבודד, יותר רוצים את השקט שלהם והם לא מוכנים להקשיב. וככה זה בעצם נראה. אתה נוסע על כביש, יש לך איזושהי עיירה שנקראת הוד ספרייט, מסביב זה המון המון או כפרים כאלה נורא, אתה יודע, אקראים בכל מיני מקומות, אבל המון המון שמורות מגודרות. שם מי שאולי היה בספארי פרטי, אז מכיר את זה שאתה נכנס ולוקחים אותך פנימה ומארחים אותך ו... ואתה בעצם נוסע עם נהג פרטי כמה ימים שאתה נמצא שם, וככה נראה השטח. אין לך יותר מדי איפה לגור אם לא בלוג'ים האלה, ששם הם מתארחים, או למשל במרכז השיקום, כמו שאני הייתי בו.
צייד מותר שם, אסור שם, איך זה עובד מבחינת הדברים האלו?
מותר שם צייד, זה האמת נושא מעניין, כי אנחנו מכירים את המילה צייד בעברית. אנחנו מכירים רק את המילה הזאת, מבחינתנו להרוג בעל חיים זה נקרא צייד. באנגלית יש מילה שנקראת hunting, שזו המילה שנראה לי קצת יותר מוכרת לכולם.
בגיים?
ויש poaching.
Poaching, אוקיי.
Okay. עכשיו, hunting זה צייד שהוא חוקי, שאתה עושה אותו בצורה מסודרת, יש הרבה מאוד הגדרות, כל מדינה מגדירה מה מותר לצוד.
אתה משלם על זה?
אתה משלם על
חייב,
זה?
חייב לקחת איתך את הבשר איתך, אין להשאיר אותו מאחורה, יש חוקים מאוד ברורים.
נכון, יש, אגב, זה קצת תיאור גרפי טיפה, אני לא יודע אם ניכנס לזה, אבל יש גם, ראיתי כאלה שיש להם כל מיני הסכמים, אנחנו לוקחים את הראש, אנחנו זה, יש כל מיני דברים כאלה, אבל כן, זה משהו הרבה יותר מורגן ומסודר, בתקופות מסוימות מה מותר לך לצוד, מה אסור לך, יש עניין של פרופיל, למשל, אתה תכוון לזכרים מבוגרים, כאלה שמצד אחד כבר התרבו מספיק והעבירו את הגנים שלהם, זאת אומרת, כי אתה צריך לשמר על איזשהו מאגר גנים שכל הזמן עובר הלאה לצאצאים, וזה גם כאלה שאולי כבר לא חלק ממעגל הרביעה, או לפחות ככה חושבים, וגם זה חשוב, כי נקבות הן הרבה פעמים בהיריון, ואם הן לא בהיריון, הן הרבה פעמים מגדלות איזשהו תינוק. אז להרוג נקבה יכול, המשמעות של זה יכול להיות שגם הרגת עובר, או הרגת מישהו ש... זאת אומרת, תינוק שעכשיו תלוי בה.
שוב, זה הרגולציה של הנטינג, לא של פוצ'ינג, וזה לא רק באפריקה, מי שעכשיו מתגרד, בהרבה מאזורים של ארצות הברית, יש מחלקת הטבע והגנים, אז טדי רוזוולט, וככה הם עוזרים לשמר את הטבע, וזה ספורט, וגם יש שם מקומות שיש שם באמת התפוצצות אוכלוסין, של או איילים, או חזירים בטקסס, או איילים בצפון מזרח ארצות הברית. זאת אומרת, זה חלק מהדרך גם לשמר את הטבע.
נכון, זה, גם בארץ עושים את זה, למשל עם חזירי בר, אבל נכון, זאת אומרת, זה...
גלגלתי עיניים למי שלא שמע.
כן. אבל כן, זה גם כלי לשימור טבע, כי ברגע שאנחנו מצמצמים להם שטחים, אנחנו לא יכולים לתת להם להמשיך להתרבות באותם מספרים.
כי התערבנו, שמע, בדיוק, כי התערבנו כבר.
הכל קשור אלינו.
תמיד. זה לא שבלעדינו כל המינים היו חיים עד אינסוף, מי אינסוף.
נכון. יש כושר נסיעה, כן? יש כושר נסיעה לבית גידול. אבל אנחנו צריכים להגביל אותו עוד יותר ברגע שאנחנו מגבילים את השטח שהם יכולים להגיע, וגם הם לא ממש יודעים, אוקיי, זה השטח שיש לנו, עכשיו נסתדר בו. יש להם התנהגות טבעית של אני זכר עם טריטוריה, אף אחד לא מתקרב ב-20-30 קילומטרים האלה. לא מעניין אותי שעכשיו יש פחות שטח. אתה לא תתקרב לפה, ואם זכר ינסה להיכנס כי אין לו לאן ללכת, אז הם ילחמו ומישהו בסוף יפסיד, ואולי גם ימות כתוצאה מזה.
כן, בגלל זה יש פה חיבור של הרבה מאוד אינטרסים. שוב, אנחנו נראים פה על הנטינג, לא על פוצ'ינג, שזה הצד הלא חוקי, שיצרו סיטואציה שבה גם נכנס לא מעט כסף שמאפשר לשמר את הטבע נגד אינטרסים כלכליים אחרים, כמו בנייה, מכרות וכו'. נכון. אז יש כאילו מצב נגד, יש כוח נגד שעוזר לשמר, כי יש אנשים שרוצים. ומצד שני, יש פה גם אינטרסים נורמליים, טבעיים, שנוצרו ככה, אין מה לעשות, להגביל לכמות של זכרים אגרסיביים מדי וכו' וכו'.
נכון. עכשיו, מה שבאמת כל מדינה יש לה גם את ההגדרות שלה, אולי רגולציה שהיא קצת יותר מעודקת, אולי פחות. מה שמעניין בדרום אפריקה, שגם ההנטינג הזה, באמת כמו שאמרת בהתחלה, זה מקור הכנסה, ובגלל שהרבה מהשמורות האלה הן פרטיות, זה הכנסה מאוד מאוד חשובה לבעלים של השמורות האלה. זה לא תמיד, מבחינה מוסרית זה מאוד מאוד יכול להפריע, אבל לפחות, אם אני מדבר עכשיו בצורה הכי ניטרלית, מבחינה כלכלית, זה לגמרי מכניס כסף שעוזר להם לשמר את המקומות האלה ולהגביר את ההבטחה עליהן. ובעצם המספרים של הרבה מאוד בעלי חיים וקרנפים זה איזשהו דוגמה נורא נורא יפה, כי זה חיה שחשבו שנכחדה ומצאו אותה באיזושהי שמורה, וזה מאוד עזר להגיע לפורמט הזה, אז זה מעלה את המספרים שלהם. זאת אומרת, זה לא נעים, כל הפעולה הזאת של ההנטינג היא לא עוברת חלק בגרון לכולם, גם לי, אבל אני גם חייב להגיד שזה מאוד מאוד עוזר. יש הרבה אנשים שאני עבדתי איתם שם בדרום אפריקה, שסיכנו את החיים שלהם על בסיס שבועי, ומקריבים המון, ואז אתה רואה אותם בזמן הפנוי
שלהם. רגע, למען בעלי חיים.
בדיוק, כן, כן.
לא באיזה מלחמה מול מוזמביק או לא יודע מה.
נכון, בדיוק.
בסדר, בוא נשים את הדברים על דיוקם.
אגב, הרבה מהם הם קצינים לשעבר בצבא, אבל כן, נכון.
אתה יודע, מי שאוהב את הסגנון חיים, זה צריך מטרה טובה.
בדיוק. אז הם באמת עושים את זה המון, ואז בזמן הפנוי שלהם הם הולכים וצדים. וזה פתאום אתה אומר, יש פה איזשהו... אני מבחינתי, אני יודע את הפעולה הזאת של הרוג בעל חיים. אצלהם יש הפרדה בין מה זה פוצ'ינג, שעוד שאני מדבר על זה אולי, ומה זה הנטינג, שזה חוקי.
אתה יודע, רוב המאזינים, הסתברותית, אחראים לטרבלינקה קטן של אופות ופרות וחזירים, ולא יודע מה, כן?
נכון.
מבחינת מספרית, ההגבלה לשואה היא לא בגלל התנאים, כי אולי יום אחד יגיעו לתנאים טובים, נטו מהבחינה של המספרים והתעשייתיות.
נכון.
של הסיפור הזה, זה גרי יורובסקי, אבל זה הדברים. זה אומר, שאתה עושה הפרדה, שאתה נרעש מאוד עם זה שמישהו הרג אייל בטבע, או בניו ג'רזי, או לא יודע איפה, אבל מצד שני, אתה מוריד 150 קילו בשר בשנה, לא יודע, יש פה רמה מסוים של צביעות.
בדיוק, אבל מה שאנחנו לא עושים באופן ישיר או לא רואים, אתה יודע, יותר קל לנו לא לחשוב עליו.
לא קרה, לא קרה, אני מעדיף להיות מוסרני ולעבור הלאה.
בדיוק.
אוקיי, למה דווקא נגיד דרום אפריקה? זאת אומרת, אני יודע שהרי המרחבים בסוף הוא באמת, כאילו, כמו שיש קרוגר, יש ברפובליקה המרכז אפריקאית, בקונגו, פשוט מקומות הרבה פחות בטוחים, נכון?
מקומות הרבה פחות בטוחים. עשיתי, קצת חיפשתי שם, ולא ראיתי מקומות שהרגישו לי נורא נורא מסודרים. שגרה מאוד מאוד לא מוגדרת, מאוד מאוד קצרה. אני כן רציתי בכל זאת קצת לעבוד יותר. וכמו שאמרתי, מאוד, מאוד רציתי כרגע לזרום עם איזשהו רעיון שהיה לי. אתה יודע, אני לא ספונטני 24/7, אבל כשיש לי את הרגעים האלה, אני מנסה קצת ללכת על זה כמה שיותר.
ידעת מה עושים? זאת אומרת, מה בפועל העבודה?
כן, ידעתי שאתה, זה מקום שמטפל בבעלי חיים, יש דיירים קבועים שאתה חייב, שלא יכולים להשתחרר, אז אתה חייב תמיד...
אתה מדבר על חיות.
כן, תמיד היינו אומרים רזידנס, אז תמיד אני כבר תרגמתי את זה.
שמה, הם בכלובים? הם באזור השמורה? הרי אתה נראה פה השטח עצום. מה זה אומר דיירים קבועים שלא יכולים להשתחרר?
אז יש לך שמורה ענקית מסביב, ובתוכה יש שטח שהוא מרכז שיקום, ויש חלקים שנראים קצת יותר מזכירים גן חיות, כי זה קצת יותר כלובים. יש שטחים שהם קצת יותר גדולים ונראים טבעיים טיפה יותר, וזה פחות מרגיש לך כמו איזה, אתה יודע, כלוב שאתה מגיע בגן חיות.
כמו ספארי כזה?
כן. אתה עדיין רואה את הגדרות בסופו של דבר, אבל זה שטח הרבה הרבה יותר גדול.
ספארי.
כן. אז יש ויש. יש גם שוב כלובים שהם זמניים, אתה יודע, אתה רוצה רגע להקלם איזשהו בעל חיים לשטח מסוים, אתה רוצה רגע להגיע.
לא, בשטח שהוא כזה עצום, איך מגיעים דיירים בדיוק? מישהו הולך ומחפש ומוצא, אופ, הנה היפופוטם פצוע?
אז יש, אז זה מקום עם מוניטין, שאנשים יודעים, אם מצאנו עכשיו חיית בר פצועה, אנחנו יכולים לפנות אליהם, או להתקשר, להרים טלפון, להגיד, אנחנו צריכים שתגיעו.
מי מוצא חיית בר פצועה?
הבעלים של השמורות הרבה פעמים. לפעמים זה תיירים, יש תיירים שפתאום רואים איזושהי חיה פצועה ומרימים טלפון.
מה זה מרימים טלפון? כל המכניקה נורא, זה כאילו מה, זה סטארלינק, מאיפה יש להם דרך להרים טלפון באמצע שום מקום אפריקה?
לא, יש לך, זאת אומרת, זה לא ג'ונגל, זה בסוף כן, יש לך שם לוג'ים, יש לך שם מקומות עם קליטה.
וליד מקומות עם קליטה פתאום הם רואים חיית בר פצועה?
כן, יכול להיות שהם, אתה יודע, שהם ידווחו אחרי שהם כבר הלכו משם והגיעו למקום עם קליטה. אבל יש לך אנשים שגרים שם עם שמורות או עם חוות כאלה מסביב לבתים שלהם, שלפעמים, ושוב, זה נורא מצחיק, כי לנו, אנחנו לא מכירים את זה כל כך, אבל הם באים ואומרים, יש פה איזה קרקל שבא וטרף לי את האופות, או יש פה איזה גירי דבש שנכנסה לי לזה.
נשמע לי מאוד הגיוני, לא
כן,
יודע.
כן, זה מאוד הגיוני.
טורפים
זה...
קטנים, קרקל יש לנו בארץ, כן. גירי דבש.
אנשים חולמים שחיה כזאת תיכנס אליהם לחצר, נראה לי.
לא מי שמגדל עופות. לא מי שיש לו כלבים קטנים שלא יודעים להגן על עצמם.
נכון.
כן.
אז יש כל מיני כאלה. היה מישהו שאמר שיש פה נמר שטרף את הכלב שלו.
אנחנו יודע שזה נמר?
הוא ראה אותו.
הבנתי.
אנחנו אפילו הבאנו אותו.
עצור.
עצרתי.
מקבלים שיחת טלפון, יש פה נמר שאכל את הכלב שלי. אתה כאילו, אוקיי, בוא נצא לדרך, יש פה נמר.
כן.
למה? הנמר הרי הוא חיית בר, הוא מסתדר, הנה הוא מצא יונק תמים שהוא אכל.
גם אני שאלתי למה. אמרתי, אוקיי, בסדר, קרה.
כן.
עכשיו,
טבעי.
נכון. יש חשד לפעמים, כשנמר מסוים מתקרב לשטחים אנושיים יותר מדי, שאולי הוא גדל אצל אנשים.
או מורעב או משהו כזה.
כן, אבל הבעיה הכי גדולה זה אם הוא מורב, אתה יודע, אתה לא מציל כל בעל חיים שעכשיו קצת חלש, כי, זאת אומרת, אם הוא מורב, הוא גם יכול להיות טרף של חיה אחרת.
זה הטבע.
בדיוק.
כן.
אנחנו לא יכולים עכשיו להציל כל מי שבנסיבות טבעיות קורה משהו. אבל יש תמיד את החשש שאולי הוא גדל כגור, כי כשהם גורים הם חמודים והם מצחיקים והם...
חתול.
כן, חתול קצת יותר אגרסיבי, אבל בצורה של משחק, ואתה נורא נורא נהנה מזה עד גיל מסוים. ואנשים שם, הרבה מאוד אנשים מגדלים את החיות האלה ב...
מה זה, אתה מדבר על טקסס או על אפריקה?
גם באפריקה.
כי לא, אני אומר, אנשים מזדעזים, אומרים, מי מגדל נמר? ואז אתה מבין שאיפה שיש הכי הרבה נמרים בעולם, זה בתים פרטיים בטקסס. או משהו כזה.
איפה טייגר קינג היה? באוקלאומה נראה לי.
כן, זה לא רק בטקסס. כן, לא, אני פשוט רוצה שאנשים יבינו שזה לא איזה קוריוז, זה לא איזה ווירדו שעושים עליו תוכנית בנטפליקס. לא, זה הרבה יותר נפוץ ממה שאתם חושבים.
המון, 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 המון. מה, היה גור הריות שמצאו פה בדירה בתל אביב, נכון?
עזובתי, בישראל זה רק קוריוז.
כן.
בישראל זה רק קוריוז. אין לנו את השטחים של טקסס, אין לנו את החופש הפוליטי של טקסס, אין לנו את, מכל הכבוד, הקרייזיז של טקסס, שלנו קרייזיז משלנו אחרים. ואם אפתח קרייזי, זה הקרייזי שיש לי. אבל לא, זה קורה.
כן, כשיש הזדמנויות זה קורה.
לא, אני אומר, זה גם אפשרי. זאת אומרת, מישהו יכול לגדל נמר.
נכון.
כן.
עכשיו, דרך אגב, אתה יכול לגדל נמר ולתחזק את הקשר הזה, אם אתה מספיק אמיץ, ולהגיע למצב שגם כשהוא בוגר, אתה איכשהו מתנהל איתו בצורה מסוימת, ואולי הוא... בסוף, יש אנשים שבסוף גם נהרגו מזה. אבל כן. יש דרך לתחזק את זה, זה פשוט נורא מסוכן.
זה הביטוי, אתה יודע, לא סתם משתמשים בביטוי של גידלתי נמר עשר קטע, נמר אכל את הפנים.
כן, בדיוק. אז יש נמרים כאלה שמה שקורה ברגע שאתה מגדל אותו ואתה מחתים אותו אליך, הוא פותח את העיניים, הוא רואה אותך, אתה מבחינתו מי שמאכיל אותו. יכול להיות שהוא גם חושב שאתה כמו. זאת אומרת, אז כשאתה משחרר אותו כי הוא גדול מדי, הוא אומר, עד היום בני אדם הביאו לי אוכל. אם אני רעב, אני צריך ללכת אליהם.
כן, מבחינתו הכלב הזה, זה המתנה של בן האדם אליו.
בדיוק.
באותו מידה, שוב, אנשים מזדעזעים, אני אומר, אוקיי, במה אתם חושבים שהם יכילו את הנמר
בדיוק.
עד כה, אם לא ביונקים קטנים?
כן.
או רופות, או לא יודע מה.
אני, תזכיר לי לחזור לנקודה הזאת, אחר כך זה סיפור די... קצת מזעזע, לא, אבל מאוד
תמיד,
מיוחד.
אתה תמיד שומע על אנשים, זה גם קוריוז, שאתה שומע אנשים שאיבדו את הצפון, שמנסים להכיל את החתול שלהם באוכל טבעוני או צמחוני, וחתול הוא לא חיה שיכולה, לא כל החתולים.
נכון.
הם לא יכולים לאכול אוכל צמחוני, הם מתחילים להתעבר או לא יודע מה.
נכון.
נחשו מה, חתול זה כמו נמר בקטן, אז נמר זה בגדול, הוא צריך את הבשר שלו.
בדיוק. כן. זה חלק מהסיפור, זאת אומרת, אם אתה מגדל טורפים, גם אם אתה עושה את זה במרכז שיקום, הם צריכים לאכול בשר.
ואז עולה השאלה, מה מאכילים נמר ש... אספת אותו.
אפשר לפרט אם אתה רוצה. קודם כל, אם זה בשר שהוא טרי, זה מצוין. אני הבנתי שבשר בקר לא טוב. זאת אומרת, הם יכולים לאכול את זה, זה לא טוב להתפתחות שלהם, לעצמות שלהם, או בשר פחות איכותי כנראה.
מה זה בחינה? שמן יותר וכאלה?
אני לא יודע, אני גם הופתעתי מזה מאוד, אבל היה לנו גם צ'יטה וגם נמר, שמי שגידל אותם נתן להם בשר בקר, ו... הם הרבה יותר קטנים מהגודל שהם היו אמורים לצמוח אליו. זאת אומרת, העצמות שלהם לא התפתחו כמו שצריך, הם הרבה יותר נמוכים וככה, והם לא מסיבים מספיק. וזה, כנראה שזה בשר שהוא לא מאוד מאוד בריא להם. או כשזה הזונה הקבועה שלהם, או העיקרית שלהם.
איך, צ'יטה זה חש מגיע לזה 100 כמש, איך תופסים צ'יטה?
היא מגיעה למאה כמש, אבל היא לא יכולה לרוץ תודה.
מחכים ארוכים.
מחכים ארוכים.
ועניין של הקירור עצמי וכל הבוג'רס הזה.
נכון. עכשיו, בוא נגיד, אם צ'יטה מסוגלת להגיע למהירות הזאת, אני כנראה לא צריך לתפוס אותה, תודה.
היא בסדר.
היא בסדר גמור. זה בדרך כלל כאלה שאין פצועות, או אם מישהו מצא עכשיו גור של צ'יטות קטן, בלי אימא, לפעמים זה קורה, אז יכול להיות שהיא הסתירה אותו ומישהו במקרה גילה, אבל הרבה פעמים אתה יכול לראות כמה הוא רזה, כמה הוא מיובש. לפעמים מחכים איזה לילה אחד, רואים שהיא לא חזרה, אז היא מגיעה, ואז אין מה לעשות, אתה לא יכול לשחרר אותה אחר כך, כי היא תחפש אוכל אצל בני אדם.
ובמקרה של חיות כאלו, שהן על הצד היותר נכחד, אין משחקים, נכון? זאת אומרת, לא משנה אם משהו קרה לאימא בצורה טבעית, עוזרים.
כן, יש בעלי חיים שיש להם ערך מאוד מאוד חשוב, אתה חייב, זאת אומרת, גם אם זה בנסיבות טבעיות, או שאתה לא יודע, בוא נגיד, לא תמיד אתה יכול להגיד בוודאות מה קרה, אתה כן רוצה לטפל, ואתה כן רוצה לעזור להם. אם זה גורים, אז הם יישארו כבר, הם כבר יישארו במרכז, אבל בוא נגיד שהרבה פעמים זה צעירים, או כאלה שהם בוגרים, שאתה אומר, אני אטפל אותם ואני אוכל להחזיר אותם.
וזה החיות שהם הבסיס לגני חיות?
אני חושב שהיום גני חיות יש הרבה גם רביעה בשבי כבר.
לא, אני יודע שיש, כי הייתה פה קרן אור מהספארי וכאלה ודיברה על זה, אבל בסוף, אם יש לך איזשהו גור, אז זהו, עכשיו הוא גדל אצל בני אדם מגיל ינקות. מה עושים איתו?
אתה חייב, אם זה טורף, הוא חייב בסופו של דבר לחיות תנאי שבי. זה מאוד מאוד קשה לשחרר אותם.
בגלל זה אני אומר, אין לו את הידע לשרוד בטבע.
הוא לא יודע, אין לו את הכישורים לצוד, אין לו את הכישורים לשרוד כמו שצריך. הרבה מהניואנסים שאולי הוא אמור ללמוד איך להתנהל מול בני מינו, אין לו. וגם מה שקורה שבסופו של דבר, בגלל שהם מקשרים בני אדם לאוכל, כמי שיחילו אותם, אז הם רואים קבוצות תיירים, הם מתקרבים, הם לא מפחדים. ואז המדריך שלהם, שסוחב איתו נשק ואמור להגן עליהם, אין לו ברירה. הוא צריך להגן על התיירים.
זה טורף גדול.
בדיוק.
עם ציפורניים ממש חדות.
נכון. וזה אגב מדהים, כי זה בדרך כלל הסיבה שבסופו של דבר, מדריכי שטח יורים, או רנג'רים כאלה יורים בחיות בר, זה בגלל הסיטואציות האלה, ולא כי בגלל התנהלות לא נכונה מולן, שהביאו אותם למצב שעכשיו הם מסכנים אותם. אז
בסיטואציה כזו, שמוצאים גור של טורף כמו צ'יטה, או לא יודע, אחד החיות החתוליות, אין ברירה אלא...
נכון.
מה הפרוצדורה? פותחים ברדיט, היי, מי רוצה נמר?
אז יש, שוב, יש מרכזי שיקום מורשים, כמו איפה שאני הייתי, זאת אומרת, שיש להם את המוניטין כבר, אנחנו גם שמרנו על יחסים מאוד מאוד טובים עם הבעלי שמורות האלה, כי לא תמיד מה שהם רוצים לעשות עם החיה, זה מה שטוב לה או מה שאנחנו רוצים.
תסביר.
למשל, היה לנו פעם איזשהו בן אדם שהתקשר אלינו ואומר, יש לי פה בשטח שלי, יש פה תינוק היפופוטם. עכשיו, אנחנו אומרים, הוא אומר, בואו תיקחו אותו, אמא שלו מתה.
איך הוא יודע את זה?
הוא לא יודע.
הבנתי.
עכשיו, אנחנו אומרים, אוקיי, תינוק היפופוטם, אם זאת נקבה, היא יכולה להיות ליד האבא, אבא לא, זאת אומרת, אבא הורג זכרים.
אבא הורג הכל, לא?
נקבות הוא לא הורג.
אוקיי.
נקבות יכולות להישאר, וכשהן יגדלו, הם גם יזדווגו איתו.
הבנתי.
אבל הזכרים, האמא מרחיקה אותם. היא לוקחת אותם מהגוף מים שבו האבא, זה הטריטוריה שלה.
זכרים, זאת אומרת, צאצאים שלה.
כן.
אוקיי.
היא מחביאה אותם בשיחים, מוצאת להם נקודה אחרת, והיא חוזרת אליהם בדרך כלל בלילה, להכיל אותם.
עד שהם מגיעים ל, לא יודע מה, גיל שנה, שהם יכולים כבר להסתדר, ואז הוא דרופצה לדרך?
כן, קצת יותר משנה אני חושב, אבל כן. אבל, זאת אומרת, היא באמת עושה את זה רחוק מהאבא. ואמרנו לו, אוקיי, אתה רואה את האמא איפשהו, אתה ראית שהיא נהרגה? אז הוא אומר, לא, אבל הוא נמצא לבד. ניסינו להסביר לו את הסיטואציה, ובאיזשהו שלב הוא אמר, תקשיבו, אם אתם לא לוקחים אותו, אני יורה בו.
יורה בו?
כן.
למה? כי זה היפופוטם, היפופוטם כן. זה החיה שהורגת הכי הרבה בני אדם.
נכון, עכשיו אני לא יודע מה היה השיקול שלו, כי בסופו של דבר, הוא מנהל את השמורה הזאת, וחיות בר זה מה שמכניס לו כסף, הנתרים מגיעים, כן, אני לא יודע מה הסיפור. אולי הוא היה קרוב מדי, אולי בנקודה שהוא לא רצה...
אז מה עושים?
לא הייתה לנו ברירה. יכולנו לריב איתו, אבל בסופו של דבר, זה שהוא בכלל הרים טלפון, ואמר לנו, בואו תיקחו אותו, זה איזשהו איזון עדין שאתה חייב לשמור אותו. זאת אומרת, שהוא לא יעשה מה שהוא רוצה, שהוא לא יגדל.
כן, עדיף שלא ימות, מה?
בדיוק.
יש בכל העולם גני חיות שמשווים לחיות בר, התייחסו אליו יותר יפה, בטח מלמות. אני לא יודע, אולי יש אנשים שחושבים שלגור בספארי זה פחות טוב מלמות, אבל...
נכון, וזה... אז אתה חייב לפעמים לשמור את המערכת יחסים הזאת. הבאנו אותו, הוא שרד כמה שבועות.
רק כמה שבועות?
הוא היה במצב דווקא טוב, הוא שתה חלב, זאת אומרת, היה לו איזה בריכה משלו שהיה צריך להחליף שם את המים המון, אבל הוא היה דווקא במצב טוב.
אבל פסיכולוגית היה גמור?
דווקא לא, הוא דווקא היה נראה, הוא יחסית היה גדול, הוא לא מאוד קטן, זאת אומרת, זה לא האלה שלפעמים אתה רואה בסרטונים שאתה מרגיש שאתה יכול להרים אותם עם היד, יש כאלה בגודל כזה, בגודל של...
מחזיק גודל של כלב בין הידיים, כן?
אפילו פחות, אפילו יותר נמוך מכלבים
גדולים. וואלה, הייתי בטוח שהיפופוטם נולד כאילו איזה 60-70 קילו.
לא, לא, הם נולדים כמו, זה נראה כמו צעצוע.
אוקיי.
זה ממש מצחיק, אבל הוא כבר היה חסיד גדול ברמה שלדעתי רמנו אותו 10 אנשים, ואני הרגשתי שאני עוד שנייה קורס, זה היה... תודה.
זה אלונקה? איך מרימים אותו?
מין איזה בד כזה, כמו אלונקה עם ידיעות.
למה הוא נותן לכם לעשות את זה?
הוא מורדם. זה צריך... אבל הוא התחיל כבר לזוז באיזשהו שלב כשהרמנו.
מה קרה?
יש פרי שנקרא מרולה, אתה משמעת על זה?
לא.
זה פרי כזה נורא נורא מתוק, זה בצורה של כדור כזה, והוא אכל והוא אכל והוא אכל, ואחד כנראה נתקע לו בגרון.
קדם.
כן. ו...
החיים עצמם.
כן. עכשיו הוא המשיך לנשום רגיל, הוא לא יכל לשתות, אז הוא התחיל להתייבש.
רגע, ידעתם את זה?
כן. גילינו את זה די מהר, הבאנו וטרינר, אין שם וטרינר קבוע למקום, יש אנשים עם הרבה מאוד ניסיון, וווטרינרים מגיעים לאיזושהי, אתה יודע, למקרים מיוחדים. הבאנו וטרינר, הוא ירה בו את החץ ההרדמה הראשון, החץ לא חדר כמו שצריך, אז הוא גם התחיל להילחץ, והוא התחיל להזיע, ועוד יותר התייבש.
הם מזיעים?
כן.
מגניב.
בטח. אגב, יש להם, הזיעה שלהם היא בצבע אדום.
אוקיי, זה מפחיד.
כן.
אוקיי.
אז זה גם עוד יותר ייבש אותו, וגם, לפי מה שאני זוכר, נוצר מצב שהוא נכנס לסטרס נורא נורא גדול, והחומר הרדמה שהיה אמור לעשות את הפעולה ההפוכה, לא הצליח להרדים אותו באמת, אז, אבל הוא כן חלק מהחומר חדר, אז נוצר איזשהו, זאת אומרת, נוצר אצלו איזושהי עוד יותר מערבולת שככה הכניע אותו בסופו של דבר. את החץ השני הצליחו כבר להכתיר כמו שצריך ולחלץ את הפרי, אבל הוא כבר, הוא לא שרד את זה.
יו, זו טרגדיה זו, בטח למי שהיה מעורב כל כך הרבה תשומת לב והקדשה, ניסיון להציל אותו ו...
אני אגיד לך, הטראומה הכי גדולה שלי מהסיפור, זה שאחר כך הקפיאו אותו.
היי חבר'ה, ניקח הפסקה קטנה מהפרק הזה כדי לספר לכם מה נותני החסות שלנו, והפעם נושא מאוד מאוד חשוב. נדבר קצת על איך חוזרים מהמלחמה הזו. רובנו מכירים אנשים, חלקם קרובים אלינו, או שהיו במילואים מאות ימים אפילו, יותר מ-100 ימים בהרבה מקרים, באינטנסיביות מטורפת, חלקם בסכנת חיים גדולה, וכשהם נדרשים לחזור לשגרה, לאיסופים של הילדים, לעבודה, זה לא קל. זה אתגר גדול מאוד לחזור מלחימה רציפה של כמה חודשים לחוק הפוארה של הבן שלכם במתנס השכונתי, והעניין הוא שיש ציפייה גדולה שהחזרה מהמילואים תהיה הרמונית, מרגשת, אחרי חודשים של געגוע, כמו בכל הסרטוני יוטיוב היפים האלה, אבל המציאות הרבה פעמים נראית אחרת. איך מתמודדים עם הפער בין מה שציפינו למה שקורה בפועל במפגש עם האזרחות, איך חוזרים להרגיש ביחד, לדבר, אז יש מישהו שמנסה לעזור לכם. פרויקט אפטר מבית עמותת אלם קלאב נוצר כדי לצמצם את הקשיים בחזרה של מילואים ניקים ומילואים ניקיות לבית, למשפחה, לעבודה, דרך הנגשת נקודות מבט שונות, ידע מעשי וחיבור לאנשים שחווים דברים דומים. בדף הפרויקט תוכלו למצוא סרטים שמסבירים נקודת המבט השונות, בהשתתפות של מילואים ניקים, בנות זוג, הורים, תוכלו למצוא מדריכים להורדה עם טיפים פרקטיים לבני המשפחה ולמעסיקים. בנוסף, פרויקט אפטר מציע מפגש זום שבועי פתוח לציבור וללא עלות, יחד עם פרופסור רחל דקל מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, שמובילה את המחקר בארץ סביב ההשפעה של טראומה על התא המשפחתי. חשוב להגיד שלפי המחקר, סדר גודל של כ-85% עם מי שנלחם יחזור להרגיש טוב יותר עם הזמן ובאופן טבעי. אך כל השאר, 15% צפויים לפתח שלל בעיות כרוניות. בואו ננסה יחד לצמצם את הסיכויים שהם מילואימניקים ומילואימניקים שלנו לפתח פוסט טראומה. כל התכנים והפרטים בכתובת שאני אשאיר לכם, helm.club/after, אני אשאיר לכם את הלינק בתיאור של דף הפרק, ושיהיה המון המון בהצלחה לכל מי שמתמודד עם הקושי באמת מטורף הזה. ועכשיו בחזרה לפרק, נקווה שמעניין לכם.
למה מקפיאים? אתה יודע, זה יכול להיות בשר גם ל... אין מה לעשות.
לא, לא, יש לי איזה חבר שהתאפשר לו להגשים חלום והלכת לעבוד בספארי. צערי, אני כבר הרבה זמן לא פגשתי אותו כמו שצריך, אבל כמו שאני יושבים אצלו, זה פתאום מספר סיפורים על מה עושים ג'ירפה שמתה. ואתה כזה, אוקיי, אתה ממש טוב עם סכינה.
בדיוק. אז זה מה שחשדתי שרצו לעשות, ואז אחרי זה, לדעתי, 3 חודשים, אני כבר שכחתי מהסיפור הזה, אתה יודע, אתה כבר עובר הלאה, יש לך כל כך הרבה עבודה וכל כך הרבה דברים מתעסק בהם. פתאום אחרי 3 חודשים, אומרים לי, בוא, צריך להוציא אותו. עכשיו, אני לא זכרתי שהוא היה שם. אך פתאום מוצאים, זה גופה של משהו שראית.
כמה גדול הוא היה בשלב הזה כבר?
וואו. אם אתה מסתכל עליו, הוא נראה לך כמו היפופוטם, כמעט כמו שאתה מדמיין אותם, טיפה יותר קטן.
אני, אתה יודע, ראיתי היפופוטאים רק פה בתל אביב, אולי בגני חיות אחרים בעולם, לא יודע, אני לא הולך להרבה גני חיות, אין לי מושג אפילו מה זה אומר. זה חיה של 150 קילו, 200 קילו, בגיל הזה.
משהו כזה, אני חושב.
אוקיי, זה חיה גדולה.
זה חיה עצומה. ופתאום הוצאנו אותו, וכנראה שהסיבה שהשאירו אותו כפור, יש להם שם איזה מוזיאון כזה, המבקרים שמגיעים לשם, וזה גם איזשהו...
זה פחלץ בקיצור.
מפחלצים. הוא הלך ועכשיו אני חושב אם אני לא טועה, הוא נמצא במוזיאון שם, זה כאילו...
זה הפער בין לראות את החיה, לראות את הטרגדיה האישית שלה, ואז לראות את האקט, לבין להגיע לאיזה מוזיאון בלונדון, או לראות פוחלץ, יש את המוזיאון היפה ליד אוניברסיטת תל אביב, עם כל הפוחלצים, ולהבין, הדבר הזה היה פעם חי.
כן.
אין קסם.
וכשאתה ראית אותו חי, ואז אתה רואה אותו מת, זה...
הפער הזה, כן.
זה פשוט עזוי. אני לא הצלחתי להקל את זה, אבל כן, זה דברים שקורים.
אני מניח, אתה יודע, אני תמיד אוהב מכניקה של דברים, ובסוף שאתה רואה במוזיאונים דברים כאלה, זה פוחלץ, זה לא בובה. הנה ההבדל בין השניים.
נכון.
אתה משאיפה אם בפוחלץ, לא בצורה נכונה, אבל אם זה פוחלץ, אז זה פעם...
בדיוק.
זה פעם היה חי.
בדיוק. אבל זה דברים שקורים, וכן משתדלים לתת גם בשר שהוא טרי הרבה פעמים לטורפים הגדולים. יש גם בשר קצת יותר קטן לבעלי חיים יותר קטנים, שאוספים מכל מיני מסעדות או מכל מיני מטבחים.
מה?
כן.
זה לא מטובלן, זה לא עבר איזשהו תהליך, כאילו...
לא, יש איזשהו... יש כנראה איזשהו הסכם, אני לא מתאר לך בתור, באיזה צורה זה מגיע, סתם כי זה אולי יהיה לא נעים לשמוע את זה, אבל זה מגיע לא כבשר מעובד, זה מגיע
נתחים, כחתיכות של איברים.
לפעמים אתה ממש יודע מאיזה בעל חיים זה הגיע בדיוק, כי אתה רואה אותו מול הפנים שלך.
כן, אני מתאר לעצמי.
כן, אבל זה ככה זה מגיע, וזה
שוב,
זה חלק הפחות נעים, אבל...
אני מבין, אבל זה הטבע. החיות האלה חיות שם מאות מיליוני שנים חלקן, חלקן התפתחו אחרי זה, זאת אומרת, מן הסתם, אחרי 67 מיליון שנה, הם הרגו, נהרגו, חיו, מתו. זאת אומרת, אין קסמים, זה לא דיסני פה.
בדיוק. זה צד שקיים, ותמיד שמישהו אומר לי, אני רוצה ללכת לשם, אני באיזשהו שלב גם מסביר לו, אתה תצטרך להתמודד גם עם הדברים האלה.
עם הרבה מהדברים האלה.
בדיוק. על בסיס יומיומי.
כי זה הטבע.
זה הטבע. ומי שלא בטבע, עדיין צריך לאכול כאילו בטבע.
כן, יש אצל ג'ו רוגן, שהוא מדבר הרבה על צייד, כי הוא אוהב את העניין הזה, והוא מנסה לאכול רק, להכיל למשפחה שלו רק עם בשר צייד, אז הוא מעלה תמיד באינסטגרם שלו קטעים של כמה הטבע אכזרי. הוא אומר, אנשים חיים על דיסני, כן. ויש להם בראש תמונה מאוד ספציפית של חיות כמו היפופוטם, כמו כאלה. ואז אתה יודע, הוא מראה סרטונים שאתה אומר, אלה יוסטו, אתה יודע, איזה חיה מסתובבת עם ראש של חיה אחרת שהיא קרתה.
זה מטורף.
סתם כי היא הלכת לאכול את זה עוד מעט, סתם אתה יודע, היא אומרת, אני אקח את זה כנוח לאחרי זה, אבל הנה, החיה מסתובבת עם ראש.
זה, דרך אגב, אני חושב שבדרום אפריקה, הם לא, רמת הצנזורה שלהם היא לא כמו שלנו. מגיעים מבקרים, במצגת הראשונה, אתה רואה כבר שהם מראים לך את התמונות הכי מזוויות בעולם, ואני אומר, אצלנו לא היו מראים תמונות כאלה למבקרים, ואצלהם אני לא חושב שהם אפילו מבינים כמה שזה קשה לעכל את זה.
כן, באופן מסוים אנחנו חיים בהמון המון אבסטרקציה.
מאוד.
לא רק עם חיות, אלא גם עם בני אדם. יש לנו 70-80 קילומטר מכאן מלחמה שנהרגו בה 30 אלף אנשים, אתה באבסטרקציה מוחלטת מזה. 100 קילומטר צפון יש שטח... שכבר לא ישראל, כי הוא נכבש...
מוכר כזה, כן.
כן, כן, אתה יודע, פעם זה הטבריה, פעם זה היה כל מיני מקומות כאלה, וזה באבסטרקציה, זה כאילו, אתה יודע, מסתירים לך את המציאות, ואתה ממשיך הלאה, אתה יודע, אנשים פה נפצעים, חיילים, ראיתי איזו תמונה שמישהו העלה, שכל האחוריים שלו נשרפו. זה פשוט העלה תמונה, מישהו העלה תמונה שלו ברשותו, שאנשים יבינו עם מה הוא מתמודד. הטוסיק שלו שרוף, הרגליים שלו שרופות.
ואנחנו לא רואים את התמונות האלה בדרך
לא, כלל. לא, אתה לא רואה, אתה רואה מישהו כזה קרוט רגל מחייך, או עם אתה יודע, איזשהו רגל תותבת, והוא כזה מחייך והכל טוב, לא, אתה לא רואה את ה-90% מהזמן שהוא קשה, קשה, זו התמודדות קשה,
וגרפית. אני גם לא מעלה, אתה יודע, יש לי סרטונים נוראים, אני לא מעלה, בדרך כלל אני גם לא מדבר על זה, אבל... כי אני מבין שזה לא מה שאנשים רוצים לראות, אבל זה קיים, וזה נורא, אתה יודע.
יש פה איזשהו עוול שאנחנו עושים, בכך שאנחנו אפילו שמים את הלייבל הזה של נורא. תמיד ברגע שאתה אומר נורא, אתה בעצם אומר שזה לא טבעי.
בדיוק.
תמיד, אתה מצייר איזושהי תמונה מלאכותית של הטבע, ומעוות את התפיסה של אנשים גם.
נכון. ולפעמים כשאתה מגיע לשם, אתה קצת רואה את זה יותר.
כמו שאתה מדבר עכשיו על צייד, שהרבה אנשים...
שדיברנו קצת לפני, שאנשים כאילו כועסים עליי שאני מדבר ככה על צייד. על אנטינג לעומת פאוצ'ינג או גיים.
ועוד לא דיברנו על פאוצ'ינג, שזה אסור.
בסדר, אבל זה העבירות, זה ברור לכולם שאתה מנסה לגמור את האוכלוסייה של קרנפים כדי לעשות עוד קצת כסף כיס, כדי שאיזה סיני יקבל ויאגרה דמיקולו.
נכון.
זה הזיה הגדולה של בני אדם.
נכון, אבל זה אפילו עוד יותר אכזרי.
לא, זה הזיה.
באנטינג יש גם הרבה פעמים מגדירים כדור לראש, מוות מהיר בלי איסורים. פאוצ'ינג זה יכול להיות סיפור אחר לגמרי. אבל
אפס אכפתיות לבעלי חיים והכל.
נכון.
אז הרבה מהעבודה בשמורות האלה היא כדי להגן מפאוצ'ינג.
המון, המון, המון. זה בעצם האיום העיקרי שיש על בעלי חיים שם. קרנפים זה באמת הדוגמה הכי טובה, כי זה חש שכמעט נכחדה בגלל פאוצ'ינג. ושוב, פאוצ'ינג, אם רק להגדיר את זה, זה באמת הרס לא חוקי של ערך טבע. זה בדרך כלל כולל פלישה לשטח שהוא לא שלך. הרג ללא הבחנה, לא משנה מה אתה הורג ובאיזה כמויות. בלי שום בקרה, כמובן זה לא חוקי. וזה למשל משהו שעד 2007, כמעט, זאת אומרת, עד שנות ה-90, זה היה מאוד, כמעט הכחיד את הקרנפים לחלוטין, גם לפני זה, אבל מצאו את הדרך להתמודד עם זה. זאת אומרת, השמורות הפרטיות הגבירו הבטחה, העלו רחפנים לאוויר, מאלפים כלבים לאתר, יחידות כלבנים שממש ממש מאתרות כל מיני ריחות מסוימים, גם של, זאת אומרת, גם של אבק שריפה, גם של בגרים, כל מיני דברים שהם באמת ככה עוזרים. ואם מדובר על קרנפים, אז גם התחילו לנסר את הקרניים שלהם. זאת אומרת,
כדי שלא יהיה תמריץ להרוג אותם.
בדיוק. עכשיו, זה לא שזה באמת עוצר את ההרג שלהם.
למה?
כי אתה לא יכול להוריד את כל הקרן, אתה מוריד חלק מסוים.
תגידי, הוא לא צריך את הקרן?
הוא צריך את הקרן.
למה הוא צריך את הקרן?
זה בעיקר מאבק בין סחרים, טיפה לגרד אולי, אתה יודע, מתחת לעצים כל מיני, או בורות, אבל הם שורדים בלי הקרן בינתיים. ובוא נגיד, אם אני קרנף, עדיף לי להיות בלי הקרן ושלא יהרגו אותי, מאשר להיות עם הקרן, ושאולי יש לה איזשהו ערך מסוים עבורי, אבל
אין לי מושג מהפסיכולוגיה של קרנף, יודע אם זה משפיע על היכולת רבייה שלו, דברים כאלה. לא, בסוף יש, אתה יודע, זה חיה, יש לה מטרה מאוד ספציפית, להעביר את הגנים הלאה.
אז לא, אז כשבכל, לא עשו הרבה מחקרים, אבל ממה שכן עשו, לא ראו שקרנף עם קרן מראה איזושהי עליונות או דומיננטיות, אני מדבר אפילו על סחרים, על קרנף בלי קרן, זה דבר אחד. דבר שני, משתדלים לנסר לכל הקרנפים, זאת אומרת שזה יהיה...
כמה נשאר? כמה מאות?
דבר על הקרנפים האפריקאים. יש חמישה מינים, יש שלושה באסיה ושניים באפריקה.
יש שלושה סוגי קרנפים באסיה?
כן.
איפה?
יש בהודו.
איפה יש מקום פנוי בהודו? אני לא מבין את הדברים האלה, שמספרים לי חיות בר בהודו, ואתה מסתובב בהודו, ואתה אומר, איפה הם פה בני אדם במקום הזה? מלבד בצפון, זה שם.
אתה לפעמים לדעתי רואה אותם ברחובות גם, הם לפעמים ממש רואים אותם, נכנסים לתוך יישובים וכפרים שם.
מה? קרנף? כן. זה לא חיה אגרסיבית?
היא לא חיה, לא כמו שמדמיינים, אתה יודע, זה חיה עם חוש ראייה מאוד מאוד מוגבל.
חוש ראייה.
כן. היא לא תבוא אליך מקילומטרים ותדהר לכיוון שלך ותנגח בך.
אז מה החוש הדומיננטי אצל הריח?
ריח ושמיעה.
שמיעה?
כן. אז אם אתה לא מתקרב יותר מדי, בדרך כלל היא לא תנסה להתקרב אליך. יש במינים האפריקאים, יש קרנף רחב שפה, שזה קרנף לבן בשפה העממית, ויש את הקרנף צר שפה, שזה קרנף שחור בשפה העממית.
מה זה בשפה העממית? זה הצבע שלהם, זה נראה לי דרך טובה לתאר אותם.
לא, הם אפורים.
אה,
הם אפורים.
בשני המקרים?
כן.
אוקיי.
זה תרגום.
אז למה זה הלך ללבן ושחור?
תרגום לא נכון, מישהו תרגם את המילה white ל-white, white ל-white, אני חושב, אם אני זוכר, אז קראו לו קרנף לבן, ואז אמרו, אז השני זה קרנף שחור.
שמה, זה כמו הקטע הזה של לואי סי קיי עם אינדיאנים, אתה מכיר את זה?
שמה?
שהוא אומר, האדם הלבן הגיע, והוא עושה, מצאתי, you're Indians, הוא אומר,
נכון.
We are not Indians, India is over there, הוא עושה, nah, you're Indians, I search for India, you're Indians.
ככה זה תמיד מתחיל, לדברים.
כן, האדם הלבן, זה לא משנה, טעיתי, לא טעיתי, מה שמשנה זה מה שאמרתי ראשון.
בדיוק, אבל זה גם יותר נוח להגיד, את הצורה הזאת, זה יותר פחות מסורבל.
אוקיי.
אנשים נשארו עם זה.
בסדר. כמה פרטים יש כאלה באפריקה?
קרנף לבן, יש בסביבות 15,000, כנראה שקצת פחות.
בטבע.
בטבע. קרנף שחור, משהו כמו בין 5,000 ל-7,000.
מה זה הרבה יותר טוב מה שחשבתי? הייתי בטוח שזה חיה שנשארו ממש 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 מעט ממנה.
הקרנף הלבן בסביבות 1900 חשבו שהיא נכחדה.
1900?
כן.
120 שנה אחורה?
כן. ואז 30 שנה אחר כך, אם אני לא טועה, מצאו פתאום במקרה, בין 20 ל-50 קרנפים לבנים, באיזושהי שמורה, אם אני לא טועה ב-1930, זאת הייתה התקופה הקולוניאלית בדרום אפריקה, אני חושב. מצאו שם בשמורה שהייתה שמורה, לא הייתה שמורה, היה שטח צייד מסורתי, הפכו אותו לאיזושהי שמורה, פתאום גילו שם איזה 30-50 קרנפים.
רגע, למה צדו אותם לפני שסינים רצו ויאגרה דמיקולו?
בעיקר למאכל.
מה?
כן. אגב, גם היום עדיין יש אנשים שעושים את זה למאכל. זה נקרא בושמית. האנשים שמניחים על קודות, לא רק קרנפים, אלא בעלי חיים, אוכלים בשביל, כי הם צריכים אוכל.
זה... לא, אני לא מבין את זה. לא יותר פשוט לגדל מראה? כאילו הסיפור הזה די סגור מבחינה תרבותית, מדעית, אנחנו סגורים איך גדל כבש או פרה.
אם יש לך שטחים ויש לך כסף, כן, אבל זה הרבה פעמים אנשים מאוד מאוד עניים, שאין להם כל כך, אתה יודע, הם צריכים להתקיים ממשהו.
זאת אומרת, זה האפשרות הכי טובה שלהם? לצוד קרנה? לצוד בושמית?
זה אחת האפשרויות, והם עושים את זה. לא יותר. הם מוכרים את הבשר גם.
זאת אומרת, אם עכשיו מביאים כסף כדי, לא יודע מה, אקס-מיליטרי פיפל שעכשיו שומרים ומביאים מתנדבים מכל העולם, שחלקם שהם לא יודעים פשוט להכיל את החבר'ה האלה?
הלוואי, אתה יודע, אם ייתנו להם יותר הזדמנויות, יכול להיות שהם לא יצטרכו לפנות למקומות האלה.
כן, אני אומר, הבחינה הזו. פשוט לכו לעשות משהו אחר, נמצא לכם משהו אחר לעשות.
אם היו דואגים להם ומבינים שצריך לערב אותם בפתרון, ולא רק, אתה יודע, להתמודד איתם כשהם ציידים, לא חוקיים, פוצ'רים, אז יכול להיות שהיינו במקום אחר.
אני אומר, בסופו של דבר זה הבעיה עם כל פשיעה בעולם.
נכון.
זאת אומרת, תמיד שירותי רווחה וכאלה, זה הפתרון הכי טוב, אבל אף אחד לא באמת מתעניין, מעדיפים, אתה יודע, להתייחס לעובדים סוציאליים כמו בייבי היפופוטם.
בדיוק. עוד שבייבי היפופוטם הוא דווקא אוהבים.
כן, גם עובדים סוציאליים אוהבים, אבל אף אחד לא באמת מתעניין בהם, ממש מעבר לאיזה קוריוז.
נכון.
וחבל שכך.
ממש חבל. וזה נורא נורא עצוב, אבל דרך אגב, גם באותה תקופה, גם, זאת אומרת, זה גם היה כספורט, הצייד הזה, אבל גם באמת במטרה לאכול.
אוקיי, לשים את הראש שלהם על איזה קיר.
כן, וזה בעיקר היה נורא לא מבוקר. אתה יודע, לא היו שמורות מוגדרות יותר מדי, לא היה לך בקרה על כמה את הצד, וחשבו שהכחידו אותם, ופתאום מצאו איזה 20-50 קרנפים, במקום שכבר הפך לשמורה טיפה לפני.
זה מספיק?
זה כלום.
לא, ברור שזה כלום, אני אומר, אבל אם נשארו רק 20-50, והיום יש 15,000, גנטית זה סבבה? כאילו נשארו 20 ועכשיו יש 15,000, זה מספיק?
זה...
כאילו הם לא כולם עכשיו עם בעיות גנטיות? שנובעות מהיעדר מגוון גנטי?
אז ברגע שמצאו את האוכלוסייה הזאת, אז אתה עובד איתה, ואתה מאוד מאוד, זאת אומרת, מי ששורד, אולי יש לו קצת גנים יותר טובים, אתה לאט לאט, אתה כבר מנסה לעשות רביות טיפה יותר מכוונות, כדי שזה לא תמיד יהיו אותם קרנפים, אבל כן, זה פול גנטי מאוד מאוד קטן בהתחלה, והם חשופים לאיזשהו צוואר בקבוק כזה, שאתה יודע, אם יש לך עכשיו מוטציה אחת מזיקה.
זהו, היא שם.
בדיוק.
אין לברוח ממנה, היא חלק עכשיו מהמין הזה עד דיראון עולם.
בדיוק. אבל כנראה ששם הצליחו להתגבר על המכשול הזה.
כן, גם בני אדם זה ככה, כן?
כן,
לפני 70-80 אלף שנה לא היה פה יותר מכמה אלפי בני אדם.
בדיוק.
זה הכל.
נכון.
בכל כדור הארץ, זה מה היה.
זה האמת נשמע טוב.
זה מה היה?
כן.
היה תקופות בהיסטוריה שבני אדם כמעט נכחדו, זאת אומרת שנשאר מעט מאוד, ואז יש כל מיני מוטציות שאיתנו.
וגם לא יכולת לטוס עכשיו, אתה יודע, לאירופה ולהכיר שם מישהו. זאת אומרת, איפה שהיית, זה האוכלוסייה שלך הייתה שם.
כן, היו תקופות, שוב, לא רחוק בהיסטוריה האנושית, היו מעט מאוד בני אדם בעולם.
נכון. אז הם שרדו, וככה גם הקרנפים. והדבר המעניין הוא שקודם כל, ראו שברגע שנותנים לקרנפים את האפשרות, ולא הורגים אותם בני אדם, הם שורדים מצוין.
על מה? איך הם, מה הם אוכלים?
הם אוכלים, קרנפים לבנים הם אוכלים בעיקר עשב, הם מלחכי עשב, קרנפים שחורים הם יותר, הם גם אוכלי עשב, אבל גם יותר ענפים, יותר עלים, על עצים, על שיחים. זאת אומרת, הם יכולים להרים את הראש קצת יותר גבוה, לאורך יותר זמן. קרנף שחור, אתה תמיד תראה את הראש לו טיפה יותר גבוה מקרנף לבן. כי יש לו גם שרירי צוואר טיפה יותר חזקים שמחזיקים את הראש למעלה. ובעיקר אין להם יותר מדי איומים. זאת אומרת, יש טורפים שהם יותר סכנה לתינוקות, יש מחלות, יש, אתה יודע, אירועים סביבתיים, רעידות אדמה, שריפות, אבל קרנף בוגר בדרך כלל ימות רק על ידי קרנף אחר.
מה מגביל את הקרנפים, זאת אומרת, בסביבה טבעית, בלי בני אדם להיות מין שולט כזה, שיש מאות אלפים ממנו, מיליונים ממנו?
קצב רבייה מסוים, זאת אומרת, כל מיני, יש כושר נסיעה לבית גידול, זאת אומרת, יש טריטוריות לקרנפים.
לא, בגלל שאלתי, זאת אומרת, אם אתה כל מה שאתה אוכל זה עשב, נשמע כאילו שאתה יכול להגיע למספרים עצומים.
אבל יש טריטוריות.
פלוס אין לך טרופים טבעיים רבים.
נכון. ויש עדיין, תודה, יש עדיין מחלות, ויש עדיין דברים שיכולים, הם כן רגישים למחלות מסוימות, וכן יש לך, זאת אומרת, נקבה תיכנס להיריון פעם בשנתיים או פעם בשלוש, במשך שנה וחצי, שנתיים היא יכולה לגדל את הצאצא.
כמה זמן ההיריון?
ההיריון, אני חושב שהוא יכול להימשך לדעתי שנה, אם אני לא טועה.
וכמה זמן היא חיה?
קרנפים יכולים להגיע ל-40-50 שנה אפילו, בשבי.
טוב, מספרית יש לה הרבה, כאילו האוכלוסייה יכולה להתפוצץ, לא תוך כמה מאות שנים יכול להיות מלא קרנפים.
כן, אבל הקצב הרבייה שלהם הוא נמוך, וזה גם תמיד עובר אחד.
אוקיי.
אז אתה יודע, בסופו של דבר יש איזשהו איזון מסוים, אבל כן, ברגע שאנחנו לא הורגים אותם, הם מהר מאוד מגדילים את המספרים שלהם. ובאמת המספרים שלהם צמחו אחרי שמצאו את אותה אוכלוסייה, ואז בשנות ה-70 התחילו להעביר אותם, אחרי שהעבירו אותם לפארק קרוגר לפני, התחילו להעביר אותם להמון המון שמורות פרטיות.
אותם, הם לא היו נייטיב לפארק קרוגר?
הם לא היו, הם היו בכל אפריקה פעם, או בחלק הדרומי נניח של אפריקה. יש שתת מין צפוני ודרומי, זה...
אנחנו מדברים, מן הסתם כל השיחה הזאת היא מתחת לסערה, זה דבר ראשון, כי שום דבר למעלה לא גדל.
נכון.
מה לעשות, טבע, שוב, הרבה לפני גלובל וורמינג שבני אדם היה פשוט סתם גלובל וורמינג.
נכון.
אז רק מתחת, וזהו, ואז אתה אומר, בג'ונגל האבות של קונגו הם לא יכולים לחיות, אז רק מתחת גם לזה.
יש תת מין צפוני שהיה שם בדרום סודן, אני חושב שגם בקונגו טיפה, גם בקניה, שזה קצת יותר דרומה, ויש, אבל הוא, נשארו ממנו היום שתי נקבות.
אוי.
כן.
אז זהו, נגמר.
מנסים היום, יש איזשהו, מנסים בעצם, אין לו יכולות להיכנס לרעיון. אחת, המפרקים שלו לא יעמדו בזה, השנייה, היא לא יכולה להיכנס לרעיון ביולוגית. מנסים, כן, לעשות איזושהי הפרעה, זאת אומרת, לעשות איזושהי הפרעה חוץ גופית, ובעצם, שנקבה מהתת המין הדרומי, היא תיסה את ההיריון.
וואו, זה הכי ג'רסיק פארק שיש.
כן.
נלחמים על המין הזה.
בדיוק. עכשיו, הצליחו לא מזמן לעשות את זה. זאת אומרת, הצליחו, התבססו על זה שפעם באיזשהו גן חיות, התת המין הצפוני והדרומי, זאת אומרת, קרנף כזה ונקבה כזו, כן התרבו, וזה היה גם צאצא פורה. אז כן חשבו, אוקיי, אז אם אנחנו עכשיו רק מכניסים את עובר כזה לתוך נקבה של תת המין הדרומי, יכולה להמליט. והצליחו כבר לעשות את זה. היא מתה, לא בגלל ההליך, היא מתה מאיזשהו חיידק בקרקע, שהרג גם אותה, והרג גם את הזכר, שהוא היה זכר עקר, אבל השתמשו בו כאינדיקטור. זאת אומרת, אמרו, ברגע שהוא יתחיל לנסות ולזווג אותה, זה יהיה הסימן שהיא מוכנה להיכנס להיריון.
כי זה בעצם גם ההגדרה של מין, נכון? זאת אומרת, אם הם יכולים להביא צעצה פורה.
זה בדרך כלל ככה. לפעמים מינים שונים מסוגלים להזדווג, בדרך כלל זה באמת לא צעצה שיהיה פורה, אבל לפעמים, אתה יודע, אם יש לך מחסומים גיאוגרפיים, שמונים רבייה, או כל מיני חסמים אחרים, אז לפעמים זה גם יכולה להיות ההגדרה של הפרדה בין מינים.
הטבע הוא די גזען, בסך הכל.
כן, אנחנו מנסים להגדיר אותו בצורות מסוימות, וזה לא תמיד קל ומאוד מאוד...
אז כשיש את הפרדות הטבעיות האלה, כמו איזשהו מחסום טבעי, אז בעצם נוצרים מתחילים להיווצר הבדלים שאפשר להבחן אותם בין תתי מינים, נכון?
נכון. זה למשל מה שקרה נראה, קרה עם הקרנף הצפוני והדרומי, שבאמת הם חיצונית הם נראים די דומים, יש הבדלים מאוד מאוד תנים, אבל...
זה קרנף לבן, וייד?
כן, שניהם זה קרנף לבן. והקרנף הצפוני הוא פשוט היה במקומות ששם כנראה הפוצ'ינג היה הרבה הרבה יותר מסיבי והרבה פחות מבוקר, ולא טיפלו בו כמו שצריך. אבל הקרנף הלבן שרד ובעצם באמת התחיל לעלות את המספרים שלו, ובשנות ה-70 המון המון שמורות פרטיות קיבלו את אותם, אנשים קיבלו אותם לשטחים שלהם, התחילו לשמור עליהם, במקום שהמדינה תצטרך לחשוב איך היא עכשיו מגינה על כל שטח כזה, אנשים מקבלים את ההכנסה שלהם מתיירים שמגיעים, אנשים שבאים לצוד אולי גם.
כן, גם חשוב להבין שזה failed states. זאת אומרת, דרום אפריקה זה מדינה שבקושי מצליחה לדאוג לחשמל לבני אדם שלה, לצפות שהיא באמת תהיה מספיק מתפקדת כדי שתדאג לפארקים ולהסתמך על זה ולא על יוזמות פרטיות, זה תמימות במקרה הרע.
גם אמרנו, פארק קרוגר זה בגודל של ישראל, זה כן פארק לאומי. תחשוב להגן על שטח במדינת ישראל, אבל לא עם הצבא שיש לנו.
סבבה, יש בארצות הברית מדינה שהיא לא פייל סטייט, ושאכפת לה כמו ארצות הברית, יש פארקים מטורפים, מטורפים, מהיילוסטונים, שהם, לפי דעתי, יותר גדולים מדינת ישראל, לעניות דעתי, אז אפשרי. אבל שוב, זה ההבדל בין המדינה הכי טובה בעולם מהרבה בחינות, לאחת המדינות הפחות טובות בעולם מהרבה בחינות. לא יעזור כלום, זה האמת.
בדיוק.
לא גזענות ולא בטיח, זה פשוט המצב, זה המציאות.
נכון. והאנשים האלה עושים עבודה טובה. המספרים קפצו, אני חושב שזה הגיע ל-20 אלף קרנפים לבנים, וב-2007 התחילה, זה כבר לא נהיה סתם פוצ'ינג, זה נהיה פשע מאורגן.
מאפיה.
מאפיות, זה נהיה, אתה יודע, כמו סמים, זה, הקרניים של הקרנפים הפכו להיות משהו שאתה רוצה להבריח, בניגוד נניח, אתה יודע, להברחות אולי של סמים, זה גם היה בעדיפות יותר נמוכה מבחינת רשויות החוק, אז זה עוד יותר הפך את התעשייה הזאת למשהו ששווה להיכנס אליה, אם אתה פושע. וברגע שזה נהיה פשע מאורגן, אתה כבר לא יכול, זאת אומרת, זה כבר אתגר אחר לחלוטין. כי אתה עכשיו פתאום צריך להתמודד עם אנשים שאוספים מודיעין, הם מגיעים אליך, אתה נמצא עכשיו, לא יודע, אתה עושה קניות בסופר, ומישהו שיודע איפה אתה עובד, ונניח אם אתה ריינג'ר, הוא מנסה להוציא ממך מידע, איפה מחר הסיור עובר. אתה יודע, הסיורים...
אתה מבין שיש פה מישהו שמוכר מידע על המאפיה?
כן, עכשיו לפעמים ממש מנסה, זאת אומרת, זה יכול להיות בצורה של לנסות להתחבר אליך, הוא יכול להגיד לך, בוא, אני אעשה לך קניות הפעם, וזה יכול להיות גם באיומים, כי זה אנשים שיודעים איפה הם גרים. ואם אתה עכשיו ריינג'ר, אתה יכול לקבל טלפון, ואומר לך עכשיו איזשהו בן אדם, תקשיב, אני מחר מגיע, ואני אהיה בנקודה הזו והזו. הסיור שלך יכול להחליט בצומת הזו שהוא פונה ימינה והוא רואה אותי, ואז תהיה לנו בעיה. או שאתה יכול להחליט שהוא פונה שמאלה, כי זה, אתה יודע, יש המסלולים של הסיורים משתנים כל הזמן, כדי לא לייצר שגרה שאפשר לעלות עליה. אם הוא יפנה שמאלה, אתה לא תראה אותי, לא תהיה לנו בעיה. בהמשך השבוע תחכה לך מעטפה עם כסף.
ועבורם זה סכומי כסף משנה חיים.
נכון. עכשיו, הרבה מהרנג'רים זה אנשים, הם עשו הכשרה, אגב, מאוד מאוד איכותית. זה יותר, בטח יותר מטירונות של צבא אצלנו ביחידות הרגילות.
טירונות וטירונות.
כן, וזה בדיוק.
לא, גם מי ששומע, טירונות וטירונות.
כן, אני הייתי רק ביחידה אחת, אני לא יודע.
הכל טוב, טירונות וטירונות.
נכון.
גם סיירת מטכ"ל עושים טירונות, לא יודע, לפחות בתקופה שלי, בגדוד כלשהו בצנחנים. טירונות וטירונות.
בדיוק. אז הם באמת עושים את זה. מסננים אותם, אני חושב שבסוף בוחרים את העשרה הכי טובים ולהם מאפשרים להיות רנג'רים.
זה בעיקר שחורים, בעיקר לבנים?
בעיקר שחורים.
בעיקר שחורים.
בעיקר שחורים, כן.
למה, לבנים טובים מדי בשביל העשייה הזאת?
יש חלוקות מאוד ברורות למה מותר לשחורים ומה, לא מבחינה חוקית, אבל מבחינה מה מקובל לשחורים ולבנים לעשות.
וזה עבודה של שחורים?
זה עבודה של שחורים. אני, אגב, לשטוף כלים, זה גם עבודה של שחורים שם.
נפלתי מהכיסא?
אני פעם הייתי באיזשהו לודג' כזה שהתארחנו לארוחת ערב, והיו שם שלושה אנשים שהגישו לנו את האוכל. אחד מהם לבן ושתי נשים שחורות. הן התיישבו בשולחן אחר מאיתנו, ושאלנו אותו, תגיד, למה הם לא מתיישבות איתנו? והוא אמר, הם יכולות להתיישב איתנו, זה לא מה שמקובל.
כל כך הרבה שנים שגזענות. מסתירות לך את העיניים כבר מהכמה פאקט אפ המקום הזה, לא?
בדיוק. והוא אגב בן אדם צעיר, ואני חושב שאנשים שנולדו אחרי 93, זה סוף האפרטהייד, אני חושב.
פלוס מינוס.
אנשים שנולדו אחרי התקופה הזאת, אתה רואה שהם מקבלים את הגזענות הזאת, אבל הם לא, זה לא אידיאולוגית בראש שלהם. זה פשוט...
פשוט הטבע.
בדיוק. ואז הוא אמר לנו שלמשל, הוא דיבר על זה ששחורים עושים כלים שם. ואז הוא אמר שהוא היה פעם באוסטרליה או באנגליה, אני לא זוכר, והוא ראה לבנים עושים כלים באיזה בית קפה, והוא כל כך היה, זה כל כך לא היה לו ברור, הוא צילם את זה ושלח לחברים שלו. שתבין כמה זה באמת...
פאקט אפ.
כן.
המילה היא פאקט אפ.
עזוי. אז היה מוחלטת. עכשיו, זה לא שאצלנו דברים לא קיימים.
לא, דיברנו, יש פה 60 קילומטר מכאן, 30 אלף נהרגו, ו-100 קילומטר צפון יש אזור שמטווח בצורה קבועה, כן?
נכון.
ואתה יודע,
ארבעה ומשהו מיליון אנשים תחת משטר צבאי כבר 60 שנה בלי אזרחות, ואנחנו סבבה עם זה, אז
כן. בדיוק.
אז אני לא מבקר, אני רק אומר, fucked up.
אבל אצלנו אידיאולוגית, מה שאנחנו מספרים לעצמנו שזה בסדר.
לא.
שזה לא, סליחה, שזה לא בסדר.
כן.
כן, שזה לא בסדר.
לפחות חלקנו.
אבל, כן, אבל שמה הם ממש מקבלים את זה. אז רנג'רים זה בעיקר שחורים.
אוקיי. היה לי איזושהי תיאוריה בראש, רק רציתי לוודא שאני לא חי בסרט.
בדיוק.
דרך אגב, אני רק רוצה לתקן את עצמי, ככה זלזלתי באתגר הדרום אפריקאי ופרגנתי לאמריקאים, ילוסטון קטן ביותר מחצי מקרוגר. קרוגר גדול מילוסטון פי שתיים כמעט.
אז ילוסטון קטן מישראל.
ילוסטון קטן מישראל. ילוסטון הוא רק כ-10,000 קילומטר רבוע, בקטנה, רק חצי ישראל, וקרוגר זה 19, ראיתי 20,000 קילומטר, זה כמעט כל ישראל.
באמת.
בקטנה.
פינה קטנה.
כן. בקטנה אני יודע, ישראלים שהטיולים שלנו זה פאקינג מעיין ספציפי. אנחנו מטיילים, אתה יודע, אנחנו דוקרים נקודה ספציפית על הר, אתה יודע, מקום כל כך צפוף פה. אני לוקח 10 מטר ימינה, אני אוהב את הנקודה ממש שם, שם הפקל קפה שלי הכי טעים.
בדיוק.
10 מטר ימינה מהנקודה הגרועה שלך, ופה אנחנו מדברים פה על, אתה יודע.
לכולם גם יש את השלבים האלה בחיים שהם מצלמים את אותה תמונה מאותם מקומות ש...
די, דרגות, מה לא היית?
בדיוק.
מה קרה לך, בניאס?
עמק המעיין, לא, תמיד, יש תמיד את השלבים האלה.
זה באמת יפה, מה אני אעשה? אבל במדינות גדולות יותר, שזו לא מדינה זהירה, מוקפת אויבים, ומסתכלת בתוך עצמה, מתייחסים לטבע בצורה מאוד שונה.
נכון.
אין לדקור נקודה ספציפית. יש פארקים עצומים.
אתה רואה מפל, אתה אומר, בוא נעצור בו, אנשים מסתכלים עליך, למה? מה מיוחד בו?
יש משהו מאוד רוחני ויפה שיש לך כל כך מעט אתה מעריך יותר.
נכון.
זה משהו שכן אני מאוד אוהב כישראלי, את ההבנה הזאת שיש לך כל כך מעט, אז אתה מעריך, זאת אומרת, מישהו אוהב טבע, כן?
כן.
אז אתה מאוד מעריך את המעט שיש לך.
נכון.
ואחרים לוקחים כמובן מאליו.
בדיוק. אבל שם זה באמת נופים בלתי נגמרים. דיברנו על הפקחים, נכון?
כן, על הריינג'רים שמגינים נגד הפוצ'ינג ועל ה...
נכון.
לשנות שוחד וכו.
אז האנשים שמגיעים, אם דיברנו מקודם על לתת הזדמנויות ולערב את האוכלוסיות היותר נחשלות, זה אנשים שמגיעים מתוך הקהילות שבסוף יוצאים הפוצ'רים. אז האנשים האלה יודעים איפה הם גרים. אז אם עכשיו אם אני ריינג'ר ועכשיו קיבלתי את הטלפון, הוא יכול להגיד, אם אני עכשיו אומר לו, אני לא פונה ימינה, אני הולך שמאלה ואני פוגש אותך ואני עוצר אותך. כי שוב, האנשים האלה עוברים הכשרה, ובדרך כלל זה אנשים שגם אידיאולוגית וגם החיבור שלהם לטבע קיים, וזה חשוב להם.
מה החוק שם בכלל? מותר לו לראות בבן אדם?
מותר, אני חושב, אבל זה מסבך מאוד את העניינים אחר כך. אם אתה אחר כך רוצה להרשיע פוצ'ר, ונקלע שם לאיזה קרב יריות, והוא נלך נפצע ביד, אני חושב שזה עוד יותר מסבך את כל התהליך של להרשיע אותו. זאת אומרת, צריך להוכיח שהוא איים עליך, או שהוא פלש לשטח מסוים. זה מסובך. אבל כן, מותר להם, זאת אומרת, זה מה שהם עושים. זה חלק מההגנה על ערך טבע, זה חלק מההגנה על עצמם, זה חלק מההגנה אולי על תיירים, למרות שהם בדרך כלל לא מעורבים ולא קשורים לאירועים האלה. אבל בגלל שיודעים איפה הם גרים, אותו בן אדם יכול להגיד לי, אתה שומע את הנביחות פה, זה הכלב שלך, אני מחוץ לבית שלך, אני רואה פה את אשתך, אני רואה פה את הילדים שלך.
תעזוב את הקרנף.
בדיוק, אז תעזוב את כאילו... תן לי לעשות את מה שאני רוצה.
מה, איזה עוד חיות הם הקוודד? זאת אומרת, על מה הולכים? קרנפים, ציינת.
פילים.
פילים, למה פילים?
השנהב. זה גם משהו ש...
גם ויאגרה די מכולו?
כן.
אלוהים אדירים.
אבל את הפילים, אפשר, אתה לא יכול לנסר להם את השנהבים.
את החטים.
בשביל להוריד את החט של הפיל, אתה צריך ממש להגיע עד הגולגולת כמעט. זאת אומרת, זה... צריך לעשות זה בתהליך מאוד מאוד ארוך ומסובך.
למה הפיל צריך את החטים שלו?
הוא צריך לגרד עצים, הזכרים נלחמים יותר, הם יכולים גם לשרוד בלי, זכרים פחות, זכרים זה יהיה להם חיסרון משמעותי.
עושים את זה?
לא.
אוקיי, לא נוגעים ב...
לא נוגעים בהם, זה אתה לא יכול לעשות. לקרנפים אתה יכול לנסר את הקרן, וזה כן משמעותי.
כמה פילים נשארו?
אני לא יודע להגיד, לשלוף את זה.
עשרות אלפים, מאות אלפים.
יש שם מאות אלפים.
אוקיי, אז
יש יותר.
מצב יותר טוב עם פילים.
נכון, אבל אתה תמיד גם מעריך את אתה יודע, את הירידה.
הטרנד הוא למטה עם פילים?
אני חושב שהטרנד הוא למטה עם פילים.
ועם קרנפים למעלה.
למטה גם.
למטה גם? מתי היה הנקודה שבה הפסקנו, זאת אומרת, אמרת מ...
2007. ברגע שזה הפך לפשע מאורגן, הגענו לכמעט 20 אלף, לדעתי היום אנחנו על בין 13 ל-15. זה הטרנד הוא למטה, זה סיפור שהוא הצלחה, אבל גם טרגדיה, כי הצליחו להעלות את המספרים שלהם, ובגלל זה הם עכשיו נהרגים במספרים נורא 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 גדולים, אבל כן, זה גם משהו שנורא נורא מדהיג.
הראיות?
הראיות, אני, גם יש איזושהי ירידה, אני לא זוכר, זה לא מספרים שאני...
זאת אומרת, באופן כללי חתולים, זה גם משהו שצריך להגן עליו?
כן, בוודאי.
שגם הפאוצ'רים מגיעים גם בשבילם?
הם גם לפעמים, חלק מהם זה יותר במובן של לקחת את הגורים.
למכור לטקסנים.
למכור, כן, לגדל. גם בשביל הבשר, יש כל מיני דברים כאלה. וגם אנחנו מצמצמים להם את השטחים, ואתה יודע, הם גם צריכים טריטוריות. נניח בניגוד לפילים.
שפילים לא צריכים?
אין להם טריטוריות, הם די נוודים בשטח, הם לא... בתקופות מסוימות של זכרים אתה צריך קצת יותר לשמור מרחק, אבל אין טריטוריה שאימפה לשלב. זאת אומרת,
פיל פשוט מסתובב רומינג דה...
כן. והם יכולים, מי ירחיק אותם מאיפשהו.
אני לא יודע, מה זה, בסוף יש עניינים אבולוציונים טבעיים, זאת אומרת, מה הכי טוב לפיל? כדי שיהיה...
כן.
כן להתרחק, לא להתרחק, הרי בסוף, אתה יודע, סתם הוא מסתובב, נקבה, תראה איזה קטע.
אז לא, יש להם, הם כל הזמן זזים משטחים לשטחים, בגלל זה גם הם... פתאום יש לך איזה פיל שפולש לאיזה כפר, ואתה צריך עכשיו לבוא ולפעמים הורגים אותם, אבל לפעמים גם אתה מצליח להחזיר אותו לשטח מסוים.
מה עושים? פיל זה חיה עצומה, אוקיי, הרדמת אותו, הוא נפל, מחץ בקטה, מה עכשיו?
עכשיו אתה
יכול... זה לא 10 אנשים עם בד לוקחים פיל.
אתה תולה אותו הפוך.
מה אתה עושה?
תולה אותו הפוך מהרגליים.
מה, כמו מוסוליני, אוקיי.
זה נראה נורא, אבל שוב, הוא מורדם, ואתה יכול להסיע אותו עם מסוק.
כמובן, אוקיי. הנה תמונה שלא ראיתי אף פעם, פיל מובל עם מסוק. אתה ראית את הדבר הזה?
ראיתי את זה.
אוקיי.
גם קרנף. ראיתי קרנף שאמרו שהוא חצה, אני לא זוכר כמה, אבל מרחק אדיר. וזה לא מזיק להם. היה אפילו מחקר שראה את זה, שאפשר לסחוב ככה פילים וקרנפים, זה לא פוגע, זה לא מסוכן להם להיות בצורה הזאת, וזה מאוד מאוד אפקטיבי שאתה יכול... להשאיר קרנף, שאתה יכול להעביר ככה קרנף, לפעמים זה מרחקים נורא נורא קצרים, אבל זה כן משהו שהוא מאוד מאוד עוזר.
אתה רואה שם צוותים של ה-BBC כאילו מסתובבים לך בין הרגליים? דיוויד אטנברו היה מסתובב לך בין הרגליים, אתה יודע, בקול שלו?
היה פעם צוות צילום, משהו מקומי לדעתי, אני לא חושב שזה היה...
יש כל כך הרבה סרטי טבע שמצולמים בקרוגר.
כן, יש המון. אני לא ראיתי, היה איזשהו צוות צילום, גם במרכז שאני עבדתי בו, באו וצילמו שם. זאת אומרת, צילמו אותנו שם עם ה... או חיות מסוימות, אבל לא איזשהו... אני גם תמיד רוצה להיות נוכח באיזה, אתה יודע, דוקו כזה בטבע, ולראות איך הם מצלמים ואיך הם מגיעים לכל הדברים האלה.
כן, אני מניח שבסוף, אחד מהיפים בפלנט ארת, זה לראות את העבודה של הבני אדם, לראות שאתה יודע, בשביל התמונה הזאת, שנראית מגניבה ונמשכת איזה 10 שניות בסדרה, יש שם מישהו ששבעה חודשים חי בשיח.
כן, והוא גם יודע את השגרת חיים של, של מישהו מחפש. מתי בערך הוא הולך לשתות, מתי הוא, איפה הוא מסתובב.
איך מעבירים את היום?
תראה, אני עבדתי במרכז שיקום, ועשיתי פטרולים בשטח שאתה יודע, שיכולים להימשך לילה שלם.
איך אתה עברת את היום?
במרכז?
כן. זה הרבה לבד.
לא, יש לך שם סגל, יש לך המון משימות בתור עובד. ברגע שעברתי להיות ממתנדב כעובד, אז אני אחראי על המתנדבים, אז אני גם צריך לדאוג לעבודה שלהם, יש לי המון המון משימות שאני מקבל בתיעדוף מסוים, אתה יודע, יש דברים שאני יכול לדחות למחר, יש דברים שאני חייב לעשות עכשיו.
מה למשל, לספר קצת על היום יום, איך זה נראה?
בוא נגיד ככה, אתה מתעורר בבוקר, והמתנדבים עושים את הסבבים שלהם, יש כל מיני חיות שהם יכולים לדאוג להם, אתה יודע, לנקות אחריהם, להכיל אותם, אני בזמן הזה לפעמים צריך לנסוע אני לא יכולתי לנהוג שם, כי נוהגים שם בצד שמאל של הכביש, אבל זאת אומרת, אני נוסע שם עם הנהג, ואני דואג להביא את הבשר נניח, שאחר כך בשביל היום של המחרת, או לימים של המחרת. יש לפעמים שפתאום אני יודע שעכשיו יש איזשהו נשר מסוים שהגיע אלינו עם איזושהי פגיעה עצבית ברגל, ואנחנו עושים לו כל מיני תרגילי פיזיותרפיה כאלה. אתה יודע, מכסים אותו עם הגבת, מתחילים לפתוח ולסגור לו את הרגל בעדינות. אתה יכול למשל לפקח על חבורה של עובדים ולראות שהם עושים כל מיני תיקונים של גדר. אתה לוקח משקלים של כל מיני בעלי חיים. יש הרבה תינוקות שאתה חייב כל הזמן לוודא שמאכילים אותם כמו שצריך. לפעמים, אם הם שברירים, אז לא ניתן למתנדבים את האחריות הזאת, אבל אם הם יכולים כבר לקבל טיפול מתנדב, אז אני עדיין צריך לפקח על זה. ויש לי שם מנהל שהוא טיפוס, שבחיים לא פגשתי כמוהו, והוא כל הזמן משנה לך את העבודה, והוא כל פעם צועק עליך על דברים שלא עשית, דברים שכן עשית. אז זה מאוד מאוד דינמי, ופתאום אתה יכול להיות...
כמה זמן לקח לפני שהבנת כל מילה שהם אומרים?
קשה.
כן, אני לא...
קשה נורא.
זה מבטאים מאתגרים.
זה מבטאים מאתגרים, וזה בן אדם מבוגר שלא שומע טוב, עם זיכרון על הפנים. היה מישהו ש... סגר איתו שהוא בא לעבוד אצלו, הוא נסע לשבועיים.
זה נשמע כמו גז לייטינג אחד ארוך, הסיפור הזה.
זה נורא, כן. הוא טס לשבועיים לשוויץ, למשפחה שלו.
הבחור?
כן, חזר, בא להתחיל לעבוד, אותו מנהל מסתכל עליו ואומר לו, מי אתה?
אוקיי, בסדר, זה נשמע כמו ארליס, זה קצת דמנציה, כן.
אבל כן, יש לו, את השם שלי הוא זכר מצוין, עוד בתור מתנדב. ככה הבנתי שכנראה אני עושה עבודה נורא טובה שם, כי הוא היה זוכר את השם שלי והוא שולח אותי למיליון דברים.
איך הוא מבטא אוריה?
הם קראו לי יורי שם.
אוקיי.
לא נלחמתי בזה, אמרתי זה שיותר נוח.
מה שנוח להם.
בדיוק.
כן, הייתי להם באסיה, אני זרמתי עם זה לגמרי.
לגמרי.
Whatever.
בדיוק. אבל הוא טיפוס, שמה, הוא הבן אדם הכי גזעני שפגשתי בחיים שלי, זה... אבל...
אנחנו חיים במדינה די גזענית.
כן.
אתה מבחינתם שחור, לבן... שאלת את זה? ביררת אי פעם?
פעם שאלתי מישהו איזשהו נהג מונית, נורא עניין אותי לדעת, והוא אמר לי, לא, אנחנו רואים שאתה לא מקומי, אבל אתה נראה כמו בן תערובת.
יש להם מלא מילים.
כן.
זה כמו אסקימוסים ושלג, ככה לדרום אפריקאים וגזענות, יש להם ממש רזולוציות נורא טובות.
נכון.
באמת, אני לא צוחק.
כן. יש להם דוגמאות להכל, ומילון מושגים שלם שאתה יודע ש... תעשה פעם גוגל למה זה South African Time, אתה תראה שכשהם אומרים, אני כבר מגיע או בדיוק מגיע, יש לזה ממש הגדרה של, אני פה זה עוד רבע שעה. הגעתי, זה עוד 5 דקות, כל מיני דברים כאלה, כאילו זה עולם שלם.
והרגשת את זה באיזשהו מקום?
שמה?
שמתייחסים אליך לא בתור ארי לבן זך?
אני קיבלתי יחס כמו, לדעתי, כמו של לבן שם. המנהל מאוד אוהב את ישראל. הוא גילו, אתה מישראל? אנחנו אותו דבר...
מסיבות ברורות.
כן, לא תמיד הרגשתי בנוח כשהוא אמר את זה.
כן.
אבל הוא גם, והיית בצבא. זאת אומרת, הוא שמח עליי עם המון 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 דברים. הוא נוצרי שמרן, הדוק הזה, יש לו חוקים נורא ברורים לגבי קוד לבוש.
היית מגולח כל הזמן?
הקוד לבוש, אני פחות חל עליי, אסור לי גופיות, אבל הוא לא חל עליי, הוא יותר חל על אנשים שם. נניח שהעובדות, זאת אומרת, מי שעובדת שם, מסתובבת עם איזה מין כזאת חצאית, כמעט סמלה כזאת, לא מתחת לגובה הברכיים, בלי כתפיים חשופות, תמיד היה לו איזושהי אמירה כזאת, שמי שמסתובבת עם כתפיים חשופות נכנסת להיריון. בן אדם מהבחינה הזאת נוראי. מצד שני, אתה רואה שהוא, זאת אומרת, אתה אומר, אתה רואה כמה העולם הזה מורכב, כי מצד שני הוא מקריב את החיים שלו בשביל להציל חיות, הוא כן, אגב, וזה מצחיק, כמה שאתה אומר, מבחינת קוד לבוש, אנשים בהחלט יותר סבלו, אני חושב שהוא יותר טוב, הוא חושב שגברים הם אנשים טיפשים לחלוטין. זאת אומרת, הוא לא שמח עלינו בשום דבר, הוא שמח רק על אנשים שם. אז זאת אומרת, זה
מה שהוא... מי הוא היה? זאת אומרת, מה הוא היה?
הוא המנהל של המקום, הוא לא הבעלים.
אבל הבעלים ממנה אותו...
כן, את הבעלים לא ראיתי בחיים שלי. זה השטח שלו, הוא לא נמצא שם, הוא מגיע פעם ב...
הוא דרום אפריקאי?
כן. בן אדם נורא נורא עשיר, המנהל זה כנראה מישהו שהוא מכיר המון המון שנים וסומך עליו, אבל הוא רק המנהל בסופו של דבר, הוא לא הבוס הגדול.
כן, אתה יודע, צריך להגיד את האמת, הרבה אנשים שיש להם צדדים טובים היו, אתה יודע.
נכון.
בדיוק ראיתי איזה טקסט, אני אחפש את הלינק של חנה ארדנט. ואתה יודע, הרבה אנשים, אתה יודע, לא יפה לדבר סירה ב... על, אתה יודע, אנשים שעברו שואה וכתבו עליהם, והכל, ואנשים מכירים, אתה יודע, בנאליות של הרוע וכל הדברים האלה, ואז אתה קורא דברים שהיא כתבה.
כן.
בואנה, קצת גזענית, גברת. אתה יודע, היא הגיעה ארצה לכל מיני סיטואציות, ודברים שהיא כתבה על יהודים פחות לבנים, היו, כמו שאתם יכולים לתאר, מאשכנזים מלפני מפעם, כן?
ממש, אני לא ידעתי את זה.
אז כמה אני לא, עד לאחרונה שהסתכלתי, אמרתי, וואו, קצת גרבוז, קצת גרבוז. אתה יודע, אתה מסתכל על זה, ואתה אומר, כן, מה חשבתם? אתה יודע, פתאום נופל לך הסימון, שהכל זה, אתה יודע, מי ש... כולם הרביצו לילדים שלהם לפני 100 שנה, אוקיי? כולם, 100% מהילדים חטפו כאפות לפני 100 שנה, אני מניח.
נכון.
שהיה אפס ילדים שלא חטפו כאפה. זה מתישהו ירד. אני מניח שגם אחוז כביר מכל הלבנים, אם לא 100%, היו בעלי דעות קצת חשוכות.
נכון.
אנשים טיפה יותר קיים מהם.
בדיוק.
בזמן שהם נתפסים בתור מוסריים לילה או לילה, ומצטטים איזה משפט שהם כתבו. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה
העולם
עכשיו.
העולם מורכב מאוד, ואנשים לא תמיד... זאת אומרת, נכנסים לנרטיבים שאנחנו ככה מדמיינים אותם בראש.
כן, אנחנו רואים עכשיו כל מיני מערבים אולטרה אינטלקטואלים, ואולי אפילו יהודים בחלק מהמקרים, ופתאום כזה, יו, אתה קצת אנטישמי, אה? מה, מאיפה זה בא?
נכון.
look at you. קצת אנטישמיות פה.
ואלפים אפילו הרבה, ואתה לא מבין מאיפה זה מגיע פתאום.
זה תמיד היה שם. אנחנו פשוט, אתה יודע, זה כמו עם הטבע, אנחנו אוהבים לצייר תמונה מאוד חלקה. של המציאות. המציאות לא חלקה.
נכון.
ואם אתה מחפש להיות נורא מוסרני, אז אתה תמצא לעצמך בדיסוננס קוגניטיבי חריף מאוד.
נכון. אני אגב לא הרגשתי בנוח עם דברים שהוא אמר, אבל תמיד הסתכלתי על העובדות שם, וראיתי שאין, זאת אומרת, תמיד התייחסנו אליו כאל מישהו כזה, אני תמיד הייתי אומר לעובדים שם, כי הם, חלקם היו לוקחים נורא קשה את ה... הוא גוער באנשים, והוא צועק על אנשים, והוא ממש, זאת אומרת, מקלל אותנו לפעמים. אבל זאת אומרת, תמיד הייתי אומר, אם 50 אנשים אומרים שאתה משוגע, כנראה שאתה משוגע. וכך היינו מתייחסים אליו, זאת אומרת, לא משנה מה החוקים שלו, הבנו, זה בן אדם מתקופה אחרת, את החוקים שלו יישמנו למראית עין הרבה פעמים, לא את כולם בפועל. נניח, אסור לבנים ולבנות להיות בחדרים מסוימים, ביחד, גם אם אני מדבר איתך עכשיו על קבוצה של 20 איש. ידענו שיש דברים שהם לא ריאליים. הייתי אומר למתנדבים, זה החוקים. אני יודע שאתם כנראה לא תיישמו את כולם, אני לא עכשיו אומר לכם תעשו את זה, אבל כאילו, יש פה איזשהו משחק כזה של אני לא צריך לדעת דברים מסוימים.
תכבדו את בני המקום.
כן.
זה נורא קל לכבד את בני המקום שאתה מגיע למקום אחר.
נכון.
כי עכשיו הרבה אנשים שומעים, אומרים, אוקיי, אבל אתה לא תגיד את זה על יהודים דתיים, נכון?
נכון.
אני אומר, שוב, יש את העניין, מה שהבית שלי, אני נלחם על החוקים שלו.
נכון.
ועדיין אני מכבד הרבה...
כן. אגב, דרך אגב, כן צריך להגיד, כמה שהוא היה לו את הדעות האלה, זה גם הרבה פעמים היה רק בדיבורים. הוא מצא איזשהו עובד שחור שלו, שגנב ממנו כל מיני דברים, לא היה לו את הלב לבוא ולהגיש תלונה במשטרה.
כן, ארצ'י בנקר, זה הדמות. אתה צעיר, אבל פעם מהסדרה בשנות ה-70 יש שם ארצ'י בנקר, כאילו הכל קשרי משפחה או טבר קראו לסדרה, אבל הדמות הייתה ארצ'י בנקר, אז כולם קוראים לזה ארצ'י בנקר. וזה היה קטע, דמות של גזען לבן, אבל שהוא בעצם די חובב, חובב אדם מתחת לכל המעטק הקשוח שלו. אבל הוא היה די גזען מתונף.
כן, בדיוק. אני חושב שהוא גם נורא רוצה להגיד דברים מסוימים, הוא נורא כועס על העולם כל הזמן. בסוף, כשמעמידים אותו במבחן בפועל, קשה לו לעמוד בסטנדרט הזה.
כל מיני אנשים שמסתובבים עכשיו עם שיער כחול, וקוראים בשמה של נעמי קליין, ואומרים, אם הייתם חוזרים אחורה בזמן לכל מיני אנשים שאתם מעריצים, שאתם נראים כמו שאתם נראים, רק אומר, שלא לדבר על אם הייתם מגיעים לעזה.
נכון.
אני לא מדבר על הדבר הטריוויאלי, אני אומר אפילו אחורה, אנשים שאנחנו שמים בטור של הטובים ולא הטור של הרעים.
אנחנו תמיד עושים את זה, אבל טובים ורעים. טובים ורעים.
מחלקים את המציאות בצורה הכי פשוטה ונוחה שתהיה לנו, כדי שלא נצטרך לחשוב יותר מדי.
בדיוק, גם
המוח אוהב סוכר, כי זה, אתה יודע.
נכון. אנחנו, מי שבצד שלנו, אנחנו תמיד נסכים עם מה שהוא אומר, ואנחנו תמיד נחשוב שהוא טוב, ומי שבצד השני, תמיד כל דבר שיגיד לא. יש פה מניע נסתר, יש פה, הוא כזה. הוא...
כי הוא רשע.
בדיוק.
הוא רשע. נכון. זה לא הוא חושב אחרת מאיתנו,
נכון.
הוא רשע.
בדיוק.
הוא פשיסט.
כן.
אז כנ"ל גם עם חיות.
כן.
אתה יודע, זה...
רגע אחד אתה רואה אריה באיזו סיטואציה נורא חמודה, ורגע אחר כך אתה רואה אותו רוצח איזשהו צבוע, כאילו, וזה נראה הכי אכזרי ו...
אז עובדי, יש חיות שרוצחות סתם. זאת אומרת, ואז אתה יודע, אנשים אומרים, טוב, אבל חיה לא רוצחת כמו בן אדם, היא רוצחת כי היא צריכה לאכול.
לא תמיד.
לא תמיד.
לא תמיד.
ממש לא.
יש אסולס, בטבע יש מלא אסולס, ממש.
יש גם נקמה, זה קורה גם.
כן, כל ההתנהגות המטופשת, היצרית של בני אדם, יש אסולס.
בדיוק, אנחנו בסוף התפתחנו אחריהם.
יש את כל ה... הייתי בעוקץ, אז אתה רואה את הכלבי תקיפה, רובם המוחלט, שהם תוקפים, אז ענם וקשקש. משחק. זה כיף. השתמשנו פה במשהו כיפי, כמו יצר המשחק, והשתמשנו בו בשבילנו. את יודעת, שאתה רואה, זה בטבע, אבל זה רע מאוד.
נכון.
אוקיי, בטבע. אבל יש את הכלבי תקיפה שתוקפים, ואז ענם ישר. אתה אומר, אוקיי, הם תוקפים, כי הם מאדר פאקינג רעים, החיות האלה.
זה מפחיד לעלה, דרך אגב. לי יש היום אסוציאציה, כשאני רואה זנב למעלה, אני זוכר, זאת אומרת, זה ישר אצלי, זה איזשהו סימן כזה, גם כשאני רואה כלב, ישר האסוציאציה הראשונה, הוא בא לתקוף אותי, ואז אני אזכר לו, זה כלב.
כן, יש לי איזה חבר מהצוות, שהיה בצוות תקיפה, והוא אומר, למה... שאומרים לו, למה אתה לא אוהב כלבים גדולים? הוא אומר, כי ראיתי מה כלבים כאלה עושים. כי היה לי כלב כזה על היד הרבה זמן.
בדיוק.
To each his own, כל אחד ואיך שהוא רואה את העולם, אבל העולם לא כזה פשוט.
ממש לא.
מתי הסוף הדרך שלך שם?
אני הייתי שם כמעט שנה, ונורא נורא נהניתי. יש איזושהי שחיקה טבעית באיזשהו שלב.
ברור.
אגב, לא דיברנו על זה, אבל עבדתי שם ועשיתי עוד דברים אחרים במקביל. שהייתי... אתה עובד שם שלושה שבועות, ואז יש לך שבוע חופש. שלכל עובד שם זה שבוע שהוא יכול עכשיו ללכת לחזור למשפחה שלו. לי בתור בן אדם שאין לאן ללכת, חשבתי...
כן, אתה לא תטוס לישראל עכשיו.
בדיוק.
גם יקר, גם לא הגיוני.
לא הגיוני. אולי פעם אחת אתה יכול לעשות את זה. יש להם לעובדים מסוימים חופשות ארוכות, שנותנים להם לדעתי חודש, אבל אני לא הייתי בשלב הזה. אז אתה שבוע בחדר, כי אומרים לך, אם אתה תצא החוצה והמנהל יראה אותך, הוא יסנג'ר אותך למיליון דברים, הוא לא יזכור מי בחופש. זה לא הוא מנהל את הרשימה הזאת. כן, יש שם אחד העובדים האחרים. אז אני הייתי בעיקר בחדר, והייתי משתגע. אז באיזשהו שלב, אמרתי לך, יש וטרינרים שמגיעים מבחוץ, אז וטרינר אחד שהגיע עם איזושהי עוזרת מסוימת, היא הגיעה מאנגליה במקור, ואנחנו קצת התחברנו בגלל ששנינו היינו כביכול אנשים ממדינה אחרת ש... עכשיו מתאקלמים פה.
מה המילה שלהם לזרים? זה פורנרס? כאילו, בטוח יש מילה כלשהי, בכל תרבות יש מילה לזרים.
הם לא מה שתייחסו לנו כאל זרים, אבל...
אוקיי.
אני חושב אולי קצת אאוטסיידר זה, לפעמים אמרו לנו. אבל אנחנו הרגשנו, אתה יודע, זה טיפה דינמיקה שונה, זה תרבות שונה, מנטליות שונה. ובאחת הפעמים היא אמרה לי, אני בדיוק עוברת עכשיו לתפקיד חדש, אני הולכת לנהל איזשהו... ארגון שנקרא Rhino Revolution, זה משהו, זה ארגון יחסית קטן, יש להם את השמורה משלהם, הם מתעסקים בעיקר עם קרנפים, ואחד מהתפקידים שלו זה לנהל מעון כזה של תינוקות יתומים של קרנפים, שאם פוצ'רים הרגו את האימהות שלהם, אז הם מגיעים לשם. אז פתאום מצאתי את עצמי בשבוע חופש, תמיד נוסע לשם לתגבר שם, או בשמורה אחרת, ששייכת לבעלים של המרכז שיקום, הייתי מסתובב עם הגששים, ובעצם מנסים למצוא קרנפים ולתעד את הפעילות שלהם, לראות שהם לא נפצעו או משהו כזה, לעשות איזשהו מעקב, לראות את המספרים שלהם. אז עשיתי גם את זה, וזה היה מאוד מאוד משמעותי, אבל זה גם היה מאוד מאוד שוחק, כי אתה רואה הרבה קרנפים צעירים, שאתה צריך לבלות איתם לפעמים לילה, כי הם לא יכולים לבלות לבד. מגיע הלילה, הם זוכרים שבדרך כלל בלילות הרגו את אמא שלהם, כי זה השלב שפורצים, אז הם נורא נורא נלחצים כשיורד החושך כל פעם. אז עשיתי את זה גם תקופה.
מה אתה עושה? איך אתה מרגיע בייבי ריינו בסטרס?
אתה צריך להיות איתו. אתה צריך להיות איתו, אתה צריך... הנוכחות שלך מרגיעה אותו, היא לא תמיד גורמת לו להפסיק לצעוק בימים הראשונים.
מה זה אומר לצעוק?
מין סקוויקים כאלה,
בתדר נורא גבוה. אתה מרתף אותו,
אתה כל הזמן מנסה להיות לידו, אתה כל הזמן מנסה קצת טיפה לצקצק, להשמיע טיפה קולות, טיפה עם מגע.
כן מגע?
כן, קצת מגע. זה
שלב... אור נורא מחוספס, לא? זאת אומרת, אתם מרגישים מגע כמו שאנחנו מרגישים מגע?
הוא קצת חלק, אבל חלק ונורא קשה כזה, אתה מבין? זאת אומרת, זה לא משהו נעים כזה למגע. זה לא ממש מחוספס כמו פיל, למשל. זה משהו קצת יותר כזה נעים.
לא נגעתי לא בזה ולא בזה, אני לא יודע.
צודק. אבל כן, הוא מאוד כזה קשיח כזה. ו...
זה חיה נחמדה? זאת אומרת, זה חיה... זה... הדבר היחידי שאני מכיר זה כלב, אני יודע, זה כזה?
היא מאוד תלותית.
הדינמיקה עם בני אדם היא... הרי אין לה 50 אלף שנה של היסטוריה עם בני אדם, אני יודע.
בדיוק. זה לא בוא תלטף אותי, זה בעיקר לעקוב אחריך לכל מקום. היא מאוד תלותית. זאת אומרת, היא לא עוזבת אותך בכלל. אם אני עכשיו...
אם אתה יושב קורא ספר, מה היא עושה?
היא תהיה לידי.
בואה?
או תשב, תשען, אבל כל הזמן חייבת להיות לידי. מי שיש לו כלב, נניח, שאולי מאוד כזה, תודה, בסטרס, כלבים שפיתחו כל מיני הפרעות, אז גם אולי מכירים את זה, זאת אומרת...
כן, אבל הכלב פשוט שם עליי את הראש, וזהו.
כן, או שהוא פשוט רוצה להיות לידך כל הזמן. אז הם כל הזמן איתך, גם אם אני אצא מהחדר הזה ויסגור את הדלת, והוא לא רואה אותי, הוא יכול להילחץ.
ומתחיל את סקוויק.
כן, זה יותר בלילות, אבל כן. אז זה חיה מאוד מאוד תלותית. אם הוא רואה בך בתור אבא שלו, אז... זה אחריות. הם כן מפתחים מערכות יחסים עם אנשים נוספים, אנשים שהם יכולים לשחק איתם, שהם מרגישים יותר בטוח איתם, וזה חשוב, כי אף בן אדם לא יכול להיות איתם 24-7 כל הזמן. אבל זה כן מערכת יחסים נורא נורא תלותית. כשהם גדלים, אתה...
הוא שמח לראות אותך?
כן.
איך אתה רואה שהוא שמח לראות אותך? אז ענב?
יש דברים בשפת גוף שקשה לי לתאר במילים, אבל שאתה פשוט רואה את השינוי, אבל כן, גם קצת עם האוזניים שלו, שהוא טיפה מזיז אותם לצדדים, גם טיפה הזנב שעולה ויורד, הוא כזה, הוא פתאום נהיה יותר פעיל. זאת אומרת, אם הוא היה כזה טיפה יותר רדום, אז פתאום הוא כזה נראה יותר פעיל, והוא יותר מסתובב מסביבך, כשהוא מתחיל להתעסק בכל מיני דברים, או פתאום אתה רואה אותו משחק, הוא למשל רץ כזה, מה שנקרא מוק צ'ארד, שהם מתאמנים על איך להסתער או איך לאיים על גורם מסוים, אז הם רצים לכיוונו ועוצרים רגע לפני שהם מגיעים.
זה מבחין?
בגיל הזה לא, זה חמוד, זה גם משחק. אבל כשזה יותר גדול זה קצת...
אני חושב שפוגע בשוק שלך עם הקרן הגדול, עם הקרן הזה עדיין כואב בטח.
כן, לא, הם לא פוגעים, הם עוצרים לפני.
יודעים לעצור?
כן, הם מתאמנים על זה, זאת אומרת, בשלב הזה זה נטו גם משחק, הם גם נורא נורא קטנים, אבל אתה רואה שהוא מתחיל לשחק יותר, מתחיל יותר... להתאמן על הקורדינציה שלו, על כל מיני שינויי כיוון כאלה. זאת אומרת, אתה רואה שהוא נהיה יותר פעיל, אתה מבין שהוא קצת מצב רוח יותר טוב. וכשהם גדלים, אתה לאט לאט מחבר אותם לקרנפים אחרים. המטרה היא ש...
תחילת להקה?
קרנפים לבנים זה חיה בלהקה. נקבות, צעירים, לפעמים זכרים שגם נמצאים מסביב. קרנפים שחורים הם יותר מתבודדים.
כולם יכולים ללכת להתנדב שם? זאת אומרת, עכשיו אני מבין את השאלה שלך של אנשים מדברים איתך, אני בטוח, אנשים שומעים את זה, לא יודע, גילי אחרי צבא או לא יודע מה, אומרים, או במקום צבא או לא יודע מה, אנשים כל אחד בחיים שלו, אומרים, יאללה, גם אני רוצה.
במקום עם הקרנפים, שהייתי עושה ככה את השבוע הזה פעם בחודש, זה מקום לא פתוח לקהל הרחב, בגלל שהכירה אותי, אז הביא אותי לתגבור, כי הם צריכים אנשים שיעבירו גם תללות איתם, במקום שעבדתי בו, כן, אתה יכול להגיע להתנדב. זה אחלה של מקום להגיע, זה עולה כסף, אין מה לעשות.
כמו טיול אחרי צבא?
כן.
שום דבר לא בחינם.
בדיוק. אבל אתה משלם על כל האירוח שם, זאת אומרת, דואגים לך לאוכל,
כדי לחיות.
כן, אוכל, מים, חדר. שלוש ארוחות ביום, זה אוכל של בית אירוח. זאת אומרת, זה אוכל ברמה טובה.
אוקיי, בופה כאלה.
כן, יש בשר, יש ירקות, יש...
זה מה שרציתי לשאול קצת, אם זה צמחוני או לא צמחוני.
אתה יכול להיות שם צמחוני, הצמחוני
שם... אני מניח שיש יותר צמחוניים עם...
דווקא לא הרבה במתנדבים. אבל יש גם, האוכל שלהם די מוגבל שם.
מבודד.
כן. זה קשה. אני אגב זוכר שבאותה תקופה, כשאני רק הגעתי לשם, הגיע עוד מישהו ישראלי ביחד איתי, הוא פחד נורא מהכבישים, אמרתי לו, אם אתה תחזיק את הכביש הזה, אני מוכן, עד שאני עוזב, אני לא אוכל בשר. בכלל. הוא אמר, יאללה, החזיק את הכביש דקה, אני לא אכלתי בשר...
שנה.
כמעט, לא, באיזשהו שלב, כן, לא, כמעט שנה, נכון.
זה היה שמגביל אותך למקנת תזונה שם, אני מניח.
הסתדרתי, האמת, אתה יודע.
מה נשאר? מה אוכלים? לך, הרבה...
יש שם תבשילים עם ירקות, יש שם כל מיני דברים, אבל כן, זה לא היה הכי נעים בעולם, אבל...
בית חולים? זאת אומרת, אם אתה חולה, משהו עקץ אותך?
יש, אני יודע, יש ביואנסבורג, שזה שש שעות משם.
כן, בגלל זה אני שואל, כי זה די רחוק.
כן, אני לא יודע אם יש עוד מקום קרוב, למזלי זה לא...
אוקיי.
הייתה לנו עובדת שהקיש אותה נחש ארסי, והיא... פינו אותה ליואנסבורג. חס וחלילה.
לא, צוחק.
אבל פינו אותה ליואנסבורג. ואז אני זוכר שאמרתי, אני מקווה שיש מקום יותר קרוב.
וואו, זה נסיעה קשה.
כן. שזה היה במסוק או משהו כזה. אבל כן, זה, אתה לוקח פה סיכון, אין ספק.
כן, אני רק רציתי להדגיש את הנקודה הזאת. שזה לא, כן, זה לא שאתה רוצה לטייל שם בסיד, אתה לא עושה טיול לחצבה בסידני או מלבורן.
בדיוק.
כן.
זה עוד שיקול למי שרוצה להגיע, לא רק המראות הקשים.
גם אם זה קרוב ויחסית גיאוגרפי, ומשחקים רק באחד נגד השני.
בדיוק. כן.
זה משהו אחר.
זה לגמרי אחר.
ומה היה בתום השנה הזאת?
בתום השנה הזאת, הבעלים של המקום, הוא אוהב שיש לו אנשים, לא משנה מה התפקיד המוגדר שלך, שהם יכולים לעשות הכל מהכל. אתה יכול להדריך קבוצות של תיירים שמגיעות, אתה יכול להסיע את התיירים לטיולי שטח, אתה יכול, את המתנדבים, סליחה, אתה יכול לעשות הדרכות שטח לאנשים, אתה יכול לעבוד עם בעלי חיים כאלה ואחרים, ואחד מהדברים שהוא רצה זה קודם כל מישהו עם הכשרה רפואית בסיסית, שלא היה לי, מישהו עם תעודה של מדריך שטח או מדריך תיירים, שזה גם איזשהו קורס של חצי שנה, אני חושב, והוא רצה מישהו שגם דובר שפה מקומית. זה לא היה דרישה שאתה חייב שיהיה לך, אבל...
מה זה שפה מקומית?
את אחת השפות המקומיות, שיוכל להדריך גם ילדים, נניח, מבתי ספר.
אני מצטער לבורות, מה זה אומר שפות מקומיות?
שפה, אחת מהשפות שמדברים אותן בדרום אפריקה.
אני לא יודע מה זה אומר.
יש להם כל מיני שפות מקומיות אפריקניות, שאני, אתה יודע...
כולם מדברים אנגלית כשפה שנייה או ראשונה?
הלבנים כן, השחורים לא תמיד קל לתקשר איתם באנגלית.
וואלה, זאת אומרת, זה שפה שנייה במקרה הטוב.
כן. אחד הדברים שלא השתנו שם כל כך מאז סיום שלטון האפרטהייד, זה שזה מערכת החינוך. אז לא מלמדים שם אנגלית כל כך, ובגלל זה יש שם הרבה אנשים שאתה לא יכול לשלב אותם בכל מיני עבודות בשמורות האלה, כי הם לא יודעים אנגלית, הם לא יכולים לתקשר עם תיירים.
והם, השפות מאוד שונות אחת מהשנייה?
כן.
השחורים, אוקיי, אז יש מצב ששני שחורים שם באזור שלא מבינים לגמרי אחד השני.
יכול להיות. אני יודע שחלק מהאנשים הלבנים, פחות אומרים לי, הם מדברים בשפה מקומית שאני לא יודע. גם כאלה שמדברים בשפה מקומית אחרת.
נכנס קצת לפוליטיקה שם, בין השבטים, בין המפלגות הקשונות בדרום אפריקה עכשיו?
לא ממש. מאוד מאוד רציתי לפעמים לשאול שאלות מסוימות, ולא ידעתי, אתה יודע, אתה מתחיל לחשוב על הניסוחים ו...
מה למשל?
רציתי קצת להבין את הדינמיקות של, של, של השחורים שם, שאיך הם רואים, זאת אומרת, אם הם חושבים שמתייחסים אליהם בצורה לא הוגנת, לגבי התפקידים שנותנים להם, לגבי השכר שהם מקבלים, המנהל שם אמר שיש חדר שאסור ששחורים ייכנסו אליו, כי הם מסתכלים על, על אנשים בצורה לא ראויה. ו... כל הזמן ניסיתי להבין, זאת אומרת, איך הם רואים את הסיטואציה. ומדי פעם הייתי שואל אנשים מסוימים, והייתי נורא מופתע מזה, שהם, או שזה לא נורא הפריע להם, או שהם אמרו, עם איך שאנחנו מתנהגים, זה מגיע לנו. זאת אומרת, אנחנו, החוקים האלה לגמרי מוצדקים. וזה נורא הפתיע אותי עכשיו, אני לא רוצה להגיד לך שזה אופייני. כי אני לא יודע מה, איך אנשים שם חושבים.
שוב, אנחנו מדברים על יבשת של כן. יותר גדולה מאירופה פי כמה, ועם אוכלוסייה דומה עליה, אני יודעתי. זאת אומרת, מה פתאום? רק בניגריה שזה 200 מיליון אנשים, לא, 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 מה פתאום דומה?
לא, אני חושב, אני רוצה להגיד לך שזה באמת הדעות של השחורים שם, כי אני לא יודע אם זה נכון. יכול להיות שזה מתגם נורא נורא קטן, אבל...
זה מאות ואלפי תתי שבטים ושבטים ו-50 משהו מדינות, זה לא, עזוב, זה לא, אין מה להכליל פה.
בדיוק.
וגם, אתה יודע, אפריקה, אנשים פה שוכחים שעל החצי מישראל...
נכון.
הם אפריקאים, כן? זאת אומרת, או ערבים שהגיעו מסודן, או מצרים, או יהודים שהגיעו ממרוקו, וטוניס, ולוב, זה צפון אפריקה.
נכון.
אנשים שוכחים את זה קצת.
ואדם גם יצא מאפריקה, אדם הקדמון.
כן, אבל אתה יודע, אנחנו מפרידים את התקופה הפרה-היסטורית, עושים איזשהו קאט בשלב
כן,
מסוים.
כן, נכון.
עשית פעם בדיקה גנטית?
אני לא עשיתי בדיקה גנטית, אבל אני... לא, עשיתי.
יש אנשים כאילו שאתה עושה את ה-23andMe, או את כל הבדיקות הגנטיות האלה, אז אתה רואה את ה... בגלל, לפי המוטציות, אתה רואה את ה...
אני אגב, אני
מעורב
במיליון, אני ארבעה רבעים שונים אצלי, זה... גנטית אני אמור להיות די...
אתה אומר ארבעה רבעים שונים זה רק מהמאה השנה האחרונות, כן? בדיוק, אתה לא יודע נכון, לפני כן. בגלל שעשיתי הבדיקה, וזה ממש מרתק לראות, זה גם זה יכול לחבר את הסיפור, אתה יכול לספר את עצמך איזשהו סיפור. אז אצלי נגיד זה 70% אזור הבלקן, זה מה שאני ידעתי שהמשפחה הגיעה מהצד הזה של האימפריה העות'מאנית, אתה יודע... מולדובה, כל הדברים האלה, זה בקצה הצפון מזרחי, הנערף, ואז אתה רואה 10% ספרד, איראן, עיראק,
וזה 0.1% ניגריה, משהו כזה. אז אתה אומר, אוקיי, אתה ממש יכול לדמיין את התנועה של יהודים, לא יודע כמה שנים היו יהודים, או לא יודע מה, הרי, אתה יודע, יהודי זה יהודה. ישראל, כמה הם יצאו והסתובבו.
זה מרתק.
ויש כאלה שאתה רואה, ממש 99.1% אשכנזי, פלוס אחוז סקנדינביה. שאתה יכול לדמיין את ההיסטוריה, כאילו, מה זה האחוז סקנדינביה הזה? זאת אומרת, מי נאנס לפני איקס דורות אחורה? כי בסוף, אתה יודע.
לפני כמה שנים זה הולך אחורה?
אין שנים שהולך אחורה, אתה רואה...
לא, מתוארך, כמה...
אין, אני לא חושב שזה עובד ככה, אני חושב שזה עובד הרי לפי המוטציות, שהמוטציות הן היו מובחנות לאזורים גיאוגרפיים מסוימים, ואז מזה תסיק מה שאתה מסיק, אין פה מה...
הבנתי.
כן, אין פה, אתה לא יודע מעבר למה שהמוטציות מספרות, זה הכל. בגלל זה אמרתי, זה שהיה לפני 70-80 אלף שנה, כל כך מעט פרטים אנושי, כל כך מעט בני אדם, יצא מצב שיש לך...
יש המון, כן, שמה, יש בסוף, אנחנו מאוד מאוד, יש לנו בסיס גנטי מאוד מאוד דומה, אבל...
למין כאילו?
כן.
כן, תראה, יש לך חלקים מיטוכונדריה, שמה, זה משהו שהתלבש עליך ונמצא איתנו כבר לא יודע כמה מאות מיליוני שנים.
כן, בפעם זה היה אורגניזם כנראה עצמאי.
מה זה? לא כנראה, אין פה כנראה. אלא אם כן אתה רוצה לפתוח לי דף גמרא, אין פה כנראה, זה היה אורגניזם נפרד.
לא, יש אנשים שפחות מתייחסים לזה כעובדה, אבל זה כנראה נכון, באמת.
אתה יודע מה, אני אסייג את עצמי, כי מה אני מבין מהחיים שלי? בסדר, זה כנראה נכון.
כן, לא, זה נכון כנראה. כן, כן. אבל...
זה די מדהים שאתה חושב על זה.
זה מדהים, זה תהליכים שתלפים, אתה אומר, איך זה קרה? אני מבין שאנחנו מדברים על מיליונים של שנים לפעמים, אבל איך דברים כאלה קרו והתעצבו והגיעו למצב שזה היום?
כשאתה מביא ילדים זה נהיה נורא ברור.
כן.
אתה יודע, לא נדבר מבחינת, אתה יודע, אני אומר, טוב, אתה רואה את הילד שלי, אז אני אומר, יש לה עיניים חומות, מצד שני, יש לו שיער... חלק ארוך עם גוונים בלונים, אני לא יודע מה קורה פה. אתה נראה תל אביב, זה מה שאתה נראה.
ולפעמים אתה קולט שהוא נורא דומה לאיך שסבא שלך היה נראה כשהוא היה קטן באיזה תצלום ישן.
לא, אבל לא יודע. כן, אבל זה בדיוק זה.
כן.
בסוף זה ביולוגיה. אנחנו מנסים להפריט עצמנו מהטבע, אבל...
במובנים מסוימים קצת יצאנו מה...
שברנו את התבנית, כן.
בדיוק, כן.
כמו, סתם, אנחנו יותר עסוקים למכור עצמנו לוקשים מאשר כל דבר אחר.
נכון.
תראה, אנחנו חיים מדינה מאוד דתית, כנראה מהדתיות בעולם. זה לא...
אגב, גם היום, אתה יודע, היום אצל, אני הבנתי שגם היום באוכלוסייה החרדית, יש כאלה שכבר עושים בדיקות גנטיות, כדי לדעת את מי לא לשדך. זאת אומרת, משדכים היום, יש להם רשימה של את מי כן אפשר לשדך ואת מי לא אפשר לשדך.
כן, כי יש מה לעשות, שיש פה מחלות גנטיות רעות מאוד מאוד מאוד, שהמדע היה יכול להכחיד, וצר לי שאני מדבר על בני אדם בתור...
נכון.
כסק של בעיות, אבל מה לעשות, כי זה מה שנחשפתי למישהו שיש קשור לדברים האלה, זה רמת טרגדיה שהיא לא...
נכון.
שהיא לא נתפסת.
אבל מוטציות תמיד יהיו גם.
בסדר, אבל יש סיטואציות שבהן היא והוא,
נכון.
אל תביאו ילדים. צר לי. זאת אומרת, יש דברים שאוקיי, ניצחנו את הטבע, בוא נעצור את הדבר הזה פה.
אם דיברנו על מאגר גנטי מצומצם, אז באמת באוכלוסיות האלה, המאגר גנטי יותר מצומצם, אז אתה חייב לדעת לא לשדך שני נשאים של אותה מחלה. של
כן,
אותה
בוא, לא, מה נברוך, אנשים כן. נברוך. אנשים חיו בשטייטלים, יש טייזקס, הטייזקס נמצא רק מאוכלוסיות נורא מסוימות. בוא, נכון. אתה יודע, אין פה מה...
בדיוק.
טייזקס, whatever. יש סיבה שלפני שאתם מביאים ילדים, לא יכול לעשות בדיקה גנטית.
נכון.
אני אהיה מאוד ברוטלי אונס פה.
נכון.
כן.
ואצלנו זה פחות, אנחנו קצת מתערבבים יותר, אבל גם אצלנו, אתה יודע, זה תמיד מומלץ לעשות את זה, כי אתה...
כי גם אני מדבר על כולם,
כן,
מדבר
כן.
על, אתה יודע,
נכון, גם אנחנו כן. היום שאנחנו בקהילה יותר מורבבת.
כן, ביני לבין זוגתי, לאחד מאיתנו יש איזשהו, נמצא איזה משהו, אז הצד השני היה צריך לעשות כדי שאתה יודע.
נכון.
אתה לא, זה לא משחק הדברים האלה.
לגמרי לא.
וזה לא כזה יקר, רוב שזה מסובסד, אני כבר לא זוכר, זאת אומרת, יש לי את הפריבילגיה לא לזכור את הדברים האלה, אז אני מקל ראש, אבל...
זה בטח לא יקר בהשוואה למה לטיפולים שאולי אחר כך...
לא, אני מניח שלא. לא, עזוב, יש גם דברים שזה לא כסף, זה כמות מסוימת של טרגדיה שהיא לא...
נכון.
מה עכשיו, זה פותח סק שלם של עניינים והכל, ואיפה אתה עוצר את זה, ואוגנטיקה, לא זוכר איך זה נקרא הביטוי הזה, אבל...
מה?
אוגנטיקה, השבחה גנטית וכל הדברים האלה, דברים שלפני 100 שנה גרמניה, ואפריקה, קולוניות, וידה ידה ידה, אבל... בסדר, כל אחד... העולם לא פשוט, זה לא שחור ולבן.
נכון.
זאת אומרת, יש הרבה חבר נגיד עם אוטיזם, או כל מיני בעיות, בעיות שמיעה. זאת אומרת, שאתה פותר למישהו בעיית שמיעה, אז יגיד לך מישהו, לא, אבל זה לא בעיה, זה מי שאני.
נכון. פעם לא ידענו להקל מוצרי חלב בבגרות, היום אנחנו כבר עושים את זה, זה בגלל מוטציה, זה לא כי, אתה יודע, מי שלא יכול להקל מוצרי חלב, זה הוא לא הבן אדם עם המוטציה, זה אנחנו. פשוט, יש דברים שנשמרים, והם בעקבות תהליכים שעשינו, ואנחנו היום, אתה יודע, זה אבולוציה.
כן, ובעיקר לשחרר גם את המחשבות מטוב ורע.
נכון.
ובחלק מהדברים להקשיח את המחשבות על טוב ורע.
נכון.
טוב ידידי, תודה רבה 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 על הזמן.
תודה רבה לך, רם.
עד הפעם הבאה. ביי ביי.